עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, והעורך ומפיק את המשדר הזה שר פלסטר, אחראי לשידור ב-103, איתי כהרון. ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר. העורכים בדיגיטל, דוד זבולוני, רון צ'הין ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. לפני כמה דקות שוחחנו עם מאמן נבחרת ישראל, אלון חזן. הנה זה בא. שלום וערב טוב לאלון חזן, מאמן נבחרת ישראל.
ערב טוב, קופמן ופרימו.
קודם כל, באמת, אנחנו מדברים איתך פעם ראשונה מאז המינוי שלך.
נכון.
ומרגש, אתה יודע, שחקן נבחרת ישראל, בהרבה משחקים. דרור קשטן אמנם היה המאמן הראשון שהופיע בשני משחקים בינלאומיים, אבל אתה באמת שיחקת בעשרות משחקים, וצמחת בקטע הזה של המערכת, מנערים צפון עד הנבחרת, וקודם כל מברוק, ומפרגנים לך,
רבה.
ורוצים מאוד שתצליח.
בעזרת השם, תודה רבה.
עכשיו בוא תגיד לנו, איך אתה מצליח?
עובדים קשה, מביאים קצת דברים שיושבו לך במשך הרבה דברים בראש, שראית משחקים וחשבת אם יהיה כך ואחרת. מנסים לעשות את הבחירות הכי נכונות והכי טובות בשחקנים. ומשתדלים לשחק כדורגל שיביא הרבה ענה, גם לאנשים שצופים בנבחרת, גם לשחקנים שמשחקים על קר הדשא, וגם לצוות שמנהל אותם.
אתה יודע, אלון, לפני שהתמנית, עשית עבודה מצוינת בנבחרת הצעירה, ואני חושב שכל הרעיונות שהיית איתנו, תמיד אמרתי לך, נבחרת בוגרת, ואתה תמיד עדפת את זה, אמרת, אני נבחרת צעירה, אני נבחרת צעירה, אני... וידעת, זה כאילו היה לך באיזשהו מקום מאחורי הגב, שכאילו יכול להיות מצב שאתה מקבל את הבוגרת?
לא, פרימו, אתה יודע שלא. אני תמיד אמרתי לך, גם באותו זמן אמרת לי, וניסית לשכנע אותי, ואמרתי לך כל זמן שאני בנבחרת הצעירה, אני לא יכול לעסוק במשהו אחר, ולדרוש מהשחקנים שלי על קר הדשא, שהם יהיו מסורים למשימה שלהם, כשאני עדיין לא שם. לא ידעתי שום דבר באמת. כל הדיבורים הדיינות איתי הייתה רק לאחר שהמשחקים הסתיימו, אפילו עברו איזה שבועיים שלושה מאז שהמשחקים הסתיימו מול גרמניה ופולין, ואז הוזמנתי לשיחה, ושם התברר לי שאני אחד המועמדים, ויוסי היה מספיק אגון איתי לומר לי שאני, יש מספר מועמדים, והשיחה היא רק כדי להתרשם אחד מהשני ולדבר על כל מיני פילוסופיות משחק, שאם אנחנו פחות או יותר מקבילים בדעות שלנו, בחשיבות שלנו, ויצאתי משם מבלי שאפילו יש לי איזשהו תאריך לתשובה או משהו שכזה, וכמו שסיפרתי כבר מספיק מקומות, שבאמת קיבלתי טלפון במפתיע תוך כדי נסיעה, ולא לא שחיכיתי לאיזושהי שיחה ואמרו לי תחכה ביום יומיים הקרובים או בשבוע הבא.
אתה יודע, אתה נכנס אבל לסיטואציה שפעם ראשונה לנבחרת יש מנהל מקצועי אצלנו, וזה יוסי בניון שהוא כוכב ענק כאן, ובטח שתהיה לו אמירה גם לגבי שיטה, גם לגבי, אני לוקח את זה בגדול, כן? גם לגבי שיטה, גם לגבי הרכבים, אולי גם לגבי סגל, ואולי גם תוך כדי משחק. אתה יודע, כי יוסי בסך הכל חי את המשחק עצמו, לא יעזור כלום. איך אתה מתכוון לנהל את הסיטואציה הזו מבחינתך?
ראשית, אני חושב שבשביל זה מינו אותו, שיהיה בן אדם כזה שיודע גם מה קורה על קר הדשא, שאיש מקצוע שמחבר בין ההתאחדות לכדורגל לצוות המאמנים שנמצא בנבחרת ישראל. אני לא רואה בזה שהוא משהו מאיים, אני רואה משהו שיכול לעזור לי ולכולם מאוד, שיש איש צוות שגם הוא מבין בכדורגל ויכול לתת את הדעה שלו.
גם אם מדובר על אוזנייה שהוא נמצא למעלה, אין לך בעיה עם זו?
פרימו, אתה יודע, אני דיברתי על זה הרבה פעמים, כי אני הייתי בסיטואציה הזו, ואני אומר לכם בכנות מלאה. מעולם לא הייתה הוראה סיטואציה, לא הייתה איזושהי הוראה או סיטואציה שבה מישהו לחש באוזניה להוציא את זה ולהגיד דבר אחר. קודם כל, לי לא תהיה אוזניה לעולם. ואם יהיה מישהו בצוות שיוסי יחשוב שצריך להיות עם אוזניה כדי להגיד את הדעה שלו, אבל לא להגיד להוציא את זה, תכניס את זה, תעשה ככה, זה אף פעם לא היה וזה אף פעם לא יהיה. גם יוסי מכבד את עצמו ואותי, ואני לא חושש מהבעה דעה שיכולה אולי לעזור לי ברגע מסוים של לחץ, אם יש מישהו שרואה מלמעלה דברים, והוא מאיר אותם, שמתם לב לזה, ראיתם את זה. למה לא, אם אני יכול לאמץ את זה? אני לא מרגיש פחיתות כבוד, אני אומר לך בכנות מלאה.
אני אגיד לך מה צריך לקרות. אנחנו, קופמן ואני, עיתונאים ותיקים, אנחנו עשרות שנים מלווים את נבחרת ישראל, כולנו מבינים ש-52 שנים היינו על הפנים, ועכשיו אתה מקבל משהו, ואחד הדברים החשובים זה להחזיר את הקהל, גם למגרש, גם שיהנה, ובאמת, שיתחילו לראות איך עושים את זה, זאת אומרת, מה, זה שינוי בגישה, מה אתה מתכוון לעשות?
קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, מדברים על יורו ועל דברים כאלה שהם לא מלחיצים אותי במיוחד, אבל אני סימנתי לי שאחד הדברים המשמעותיים זה באמת שאוהד כדורגל ישראלי ירגיש שהוא מחובר ונהנה מהנבחרת שלו. ואתה יודע, לא עושים את זה רק בזכות ניצחון כזה או אחר על איזושהי קבוצה, כי עשינו כבר ניצחונות גדולים בעבר, ואתה יודע, זה לא בדיוק תמיד עזר. חשוב מאוד שהקבוצה, אוהדים שלה ירגישו שהשחקנים באמת מחויבים למשחק, מחויבים לנבחרת, מחויבים למדינה, מחויבים לכדורגל הישראלי. זאת אומרת, בכל דבר, בדבר, אפילו הקטן ביותר, להראות לאנשים בבית שבאמת עושים את הכל. אני, גם היו משחקים שהפסדתי כשחקן נבחרת, אבל כשראו שעשינו את הכל ונתנו את הכל, ידעו להעריך ולקבל את זה. ואני רוצה שהשחקנים יגרמו לאנשים בבית ולצופים במשחקים, להרגיש שהם עושים את המחויבות. מעבר לזה, אני חושב שמתפקידנו לגרום לשחקנים להרגיש שהם נהנים לשחק כדורגל, ולא רק עוד זמן עם כל מיני הוראות כאלה ואחרות, שהם יהיו. אבל אנחנו מחפשים את היצירתיות, אנחנו מחפשים את הכדורגל שיגרום לאנשים ליהנות. וכשאתה עושה את הדברים האלה, יחד עם המחויבות, יחד עם כדורגל חיובי, אני מקווה מאוד שנצליח לחבר את זה גם כמה שיותר מהר, אנשים ירגישו שהם יכולים להתחבר מחדש לנבחרת, וזה מה שחשוב.
אז אחד הדברים, אתה יודע, בחיבור לנבחרת, ואנחנו סובלים מזה כחברה בשנים האחרונות, זה המצב הפוליטי שמשפיע גם על שחקני הנבחרת. יש שחקנים מוסלמים, יש גם דיברס שהוא הקפטן צ'רקסי, אבל גם הוא, זאת אומרת, נחשב כמוסלמי, ואנחנו רואים מה קורה עם מונס דבור, ויש כמובן את הרשתות, בכל פעם שיש פיגוע, השחקנים היהודים דורשים מערבים לגנות. איך יוסי ואתה, כי זה בסך הכל אתה לא לבד פה, מתכוונים לחיות עם התופעה הזו, כי זה משפיע על הנבחרת, אתה יודע, זה דולב גם החוצה.
מה שבטוח זה שאני ויוסי לא נבוא עם איזה ספר כללים ונגיד להם מעכשיו כל אחד נוהג בדיוק כמו שכתוב בספר. חשוב מאוד שהדברים האלה ייפטרו או ייעלמו יותר נכון מחדר הלבשה ועם כל מה שקורה סביב הנבחרת דרך שיתוף פעולה של השחקנים, שהם צריכים להבין שהחברה שלנו בחוץ כבר מאוד מאוד רקובה בכל ההסתות והשנאת חינם הזו שעוטפת אותנו, וחשוב מאוד שיבינו שהם נמצאים בסוג של בועה, שהם יכולים אולי אפילו לא רק להתעלם ממה שקורה בחוץ, לתת איזושהי השפעה אפילו מינימלית מתוך מה שקורה אצלנו גם על מה שקורה בחוץ. ועכשיו, דברים כאלה תסכים איתי, אתה צריך לדעת שאתה מכבד אנשים שאתה נמצא איתם. לפעמים אתה צריך להעלים את המילה או את מה שעומד לך על קצה הלשון כדי לא לומר אותה, כי כל אחד יפרש אותה בצורה כזו או אחרת, ובעצם מה שהתכוונת אף פעם לא מגיע לאוזניים הנכונות וסתם עושה נזק. השחקנים יצטרכו להבין שכשאנחנו בנבחרת, גם אוהדי הכדורגל שלנו, אחד כמו מונס, אחד כמו ביברס, יש להם את היכולת להגיד, לא רוצה, נמאס לי מכל הדברים האלה ואחרים, אבל עדיין הם בוחרים לבוא ממדינות שהם משחקים בהם בחול, לשים עליהם חוצת מסרי נבחרת ישראל, עם סמל הכדורגל הישראלי, ועם סמל מדינת ישראל, כדי לייצג בגאווה את נבחרת ישראל. אמירה כזו או אחרת, כל אחד לפעמים נופל טיפה בלשונו, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל איזה בן אדם עומד מולנו. לי חשוב שיגיעו אנשים לנבחרת שהם שחקני כדורגל ראויים, ובני אדם שיודעים לכבד את מה שהם מייצגים, ובעיקר את החברים שלהם ואת עצמם. בלי זה לא יכולים להצליח כלום.
אז בעניין הזה אני רוצה להגיד לך, עדיין יהיו שחקנים ערבים בהרכב הראשון של הנבחרת, ועדיין תשמע התקווה, והם לא יוכלו לשיר את התקווה. אבל אם אני לוקח למשל את הדעה של אייל ברקוביץ', הוא אמר שקפטן לא צריך להיות ערבי. השאלה שלי אם אצלך יכול להיות קפטן ערבי.
כאשר הקפטן הנוכחי הוא ערבי.
נכון.
בוא נעשה קצת יותר, נחדד אפילו יותר טוב את התשובה עבורך, אוקיי?
כן.
ביברס נתחו קפטן?
כן.
מי מינה אותו? אלון חזן, שהיה מאמן זמני במשחק מול רומניה, מינה את ביברס נתחו, ומאז הוא קפטן נבחרת ישראל. עכשיו, כשאני אומר שצריך לכבד כל אדם, אז צריך לכבד גם אם אדם חושב שונה ממך. ויאל ברקוביץ' חושב שונה ממני שקפטן לא יכול להיות לא יהודי ולשיר את האמנון. כי אני אומר לך שוב פעם, אני חושב שכשביברס כאזרח ישראלי, שהמשפחה שלו שילמה בחייהם של כמה מאנשי המשפחה, גם כשהם שירתו בצבא, כדי להגן על המדינה.
הצ'רקסים מחויבים בשירות צבאי.
בדיוק, הוא אזרח ישראלי, אבל הוא לא יהודי. ואם הוא מרגיש גאווה ללבוש את חולצת נבחרת ישראל, ואני אומר לך, אני מכיר את ביברסטוב, אני שימשתי כעוזר מאמן משנתיים, שנתיים וחצי, והייתי מאוד מאוד קרוב אליו, ולמדתי את הבן אדם, לא את הסטיגמה שיש על אנשים, אלא את הבן אדם עצמו. והבן אדם מרגיש כל פעם גאווה והתרגשות, גם לייצג את המדינה, וגם להיות קפטן של נבחרת ישראל. ועל זה צריך להסתכל. להסתכל על הבן אדם שמייצג, ולא על איזושהי, מה כתוב בתעודת דת כזו או אחרת. כי אם הוא מרגיש גאווה לייצג את נבחרת ישראל, אז עבור כולנו זה צריך להיות משהו שמסמל משהו מהבן אדם הזה. וצריך להסתכל לתוך זה, ולא על הדברים שקל מאוד אחרי זה לייצר איזושהי אש של שנאה שלא שייכת בכלל למקומות האלו.
אני רוצה להגיד לך משהו שבהחלט ישים, אני לפעמים חוטא בזה, אנחנו עיתונאים לפעמים חוטאים, אני אגיד לך למה אני
חוטאים בדבר,
נכון, אני אגיד לך במה אני חוטא, אבל אין לי שום אפשרות לשנות את זה, כי אתה ויוסי בניון תחליטו בסוף. למשל ראיתי אתמול את יורגן קלופ אומר שהוא הגיע לליברפול, אל תבקרו את ההגעה שלי, תבקרו את הסיום שלי, משפט ענק, ועכשיו הוא גם קשור אליך. עכשיו איפה אני חוטא? ההזמנה, אלון, בשנים האחרונות אני אומר לך, זה לא שאני מבין יותר ממאמני הנבחרת שהזמינו, לפעמים יש הזמנות של זימונים, אני מתכוון, זימונים לנבחרת שאני תופס את הראש, איך יהיו זימונים, שחקנים שבעבר היו מספיק טובים לנבחרת, או בהווה הם חייבים להיות טובים בנבחרת.
אבל פרימו, תסכים איתי. שיכול להיות מצב שפתאום אני אעשה זימונים, אנחנו נעשה זימונים פה בנבחרת ישראל, ואתה כבר לא תחזיק את הראש, נכון?
אני מקווה מאוד, אני רוצה...
שכן, שלא, משמעות הוא אולי.
רגע, כן, אבל מה שאני מתכוון, שאז מישהו אחר יוכל להחזיק את הראש. תמיד אנחנו נמצאים פה, גם באנגליה וגם בגרמניה וגם במקומות אחרים, תמיד יהיה כזה או אחר שמחזיק את הראש. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, גם אני וגם יוסי, לעולם ומעולם לא יגיע מצב ששחקן לובש את מדי נבחרת ישראל מאינטרס אישי כזה או אחר. הבחירה שלנו תהיה ישרה והגונה, אני ככה נוהג כל החיים שלי וככה אני נהג גם עכשיו. גם אם יש מישהו שמקורב וחבר, תמיד מי שחבר אמיתי שלי יודע שאליי לא פונים בדברים שלא עושים, לא עושים טוב או ישר עם מה שאני עושה בחיים.
זה ברור, ברור.
אבל תמיד אני אשתדל שהבחירה שאני רואה היא הבחירה נכונה. אם אחר כך יתברר לי שמשהו שבחרתי לא נכון, אני לא אתבייש לעמוד אפילו מולך, או תתקשרו ברדיו פעם מוספת, ונגיד טעיתי. אני לא אתבייש להגיד את זה. אני מקווה שאני אגיד את זה כמה שפחות, וששחקנים שמקבלים את ההזדמנות, ייקחו אותה בשתי ידיים ויוכיחו, שגם אם מישהו חשב לפני כן שזו הבחירה, לא הבחירה נכונה, אחר כך הוא יגיד שזו הבחירה כבר יותר טובה.
אז זה מוביל אותנו לקטע הבא.
אגב, רוני, להגיד לך שאם הוא היה מזמין חבר, אז תום בן זקן היה בנבחרת, אבל זה לא יקרה.
אבל אני רוצה להגיד לך בכלל, באשדוד יש מספיק שחקנים מוכשרים, אבל
מגיע להם.
נכון. אני רוצה לשאול לך לגבי, אתה יודע, אתה מגיע מהצעירות, והצעירות באמת עושות כבוד לכדורגל, כמו נבחרת הנוער עכשיו, שעלתה לאליפות, ליורו, לעילית, וגם הצעירה מתמודדת, ומחר מתחיל פה טורניר אנדר 17, אתה יודע, באיזשהו מקום, הציבור הישראלי, אני לא נכנס, אני איני יש מקצוע, ואני גם לא מתיימר. רוצה לראות, אתה יודע, שחקנים שגדלים פה, מדברים עליהם, ליגת הנוער זוכה להרבה חשיפה, ברור שחקנים ששחקים בליגה. למה להביא עכשיו את מיגל ויטור, טוב ככל שיהיה, אתה מבין, כאשר צומחים כאן בלמים, שצריכים לייצג אותנו ב-15 שנה הבאות. מיגל כבר בשלהי, בוא נאמר.
שלהי, ולא בריא.
בוא, קודם כל הוא לא בשלה. והוא גם עדיין לא מוזמן, הוא אופציה מצוינת להיות אחד המוזמנים.
זו הסיבה שהוא קיבל את האזרחות.
רגע, שנייה, קוף. הבחור בן 32. אחד משחקני ההגנה יותר טובים שיש לכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. אני יכול לומר לך בוודאות מלאה, אם היינו משופעים בשחקנים צעירים שיכולים למלא את הפונקציה הזאת כבר עכשיו, יכול להיות שהבחירה יכולה הייתה להיות אחרת. כרגע חשוב גם לזמן שחקנים צעירים שעדיין לא מוכנים, וגם לסמן שחקנים שכן יכולים...
אבל איך תדע עם הבלמים הצעירים טובים אם אתה נותן לויתור, תן להם.
אבל אנחנו... אבל סליחה, קח אתה, בבקשה, קח אתה, פרימו, אני מרשה לך להיות לרגע עוזר שלי, ותעשה לך רשימה ותשלח לי אותה אחר כך, שאתה בא ואומר לי, אלון, אלו 4, 5 ו-6 בלמים שאני יכול, מה, אתה חושב שיש איזשהו מישהו צעיר, שאני לא רוצה לתת לו את הבמה? אתה מכיר אותי, שעבדתי רק בנבחרות צעירות, הלוואי, ויקום שחקן צעיר, שיוכיח שהוא יכול לקבל את ההזמינות, אני זרוק אותו למים ישר. גם אם ויטור יהיה שחקן בסגל שלנו, ושחקן צעיר עם כל האזרחות של ויטור והכל, יהיה שחקן צעיר שיוכיח שהוא ראוי לחולצת סגל בנבחרת ישראל, ורכב נבחרת ישראל, הוא יקבל את ההזדמנות גם לשני שחקנים אחרים.
אבל אתה מסתכל עכשיו, אלון, שנייה, אתה מסתכל עכשיו...
לא, אני רציתי להוסיף עוד משהו אחד, בבקשה. אני אומר שלפעמים כדי להרוויח שחקנים טובים לנבחרת ישראל, צריך גם לחשל אותם ליד שחקנים מנוסים. באמת, אני אומר לך, בכנות
מלאה. אני מקבל את זה.
אני שיחקתי ליד שחקנים, שהייתי שחקן טוב ועשו אותי לשחקן הרבה יותר טוב. ולפעמים שחקן כמו ויתור, מעבר ליכולת שהוא יכול לתרום כרגע לנבחרת ישראל, הוא יכול גם לגרום שבלמים צעירים שנמצאים, מתאמנים וחיים לידו, יקבלו ממנו כל מיני טיפים שהפכו את זה להרבה יותר טוב.
אבל אני מסתכל עכשיו, אתה יודע, ואני מסתכל מה קורה באירופה, ליגת האומות. בליגת האומות, אתה יודע, ראינו את גרמניה באיזשהו שלב, שלך בכלל את הנבחרת עד גיל 23. אתה מבין, אבל הקטע הוא באמת להכשיר שחקנים, זה דווקא בליגה כזו, משחקים רשמיים.
אין שום בעיה, אבל אתה צריך להבין שאנחנו נמצא עכשיו גם בסיטואציה לא כל כך פשוטה. אנחנו משחקים עכשיו משחקים בגביע האומות, שיש לנבחרת הצעירה עוד משחקים משלה, במסגרת המוקדמות לאליפות אירופה.
בהמשך אני מדבר איתך.
בהמשך אני יכול לומר לך, שכל שחקן צעיר, שאנחנו נחשוב שעדיין אפילו הוא לא מוכן, הוא לא מוכן, אתה יודע מה, לא קיבלנו אותו מוכן. אני לא דוגל בלקחת שחקן צעיר כשהוא מוכן, כן? גיל כזה שהוא מוכן. זרוק אותו למים, גם אם תצטרך לשלם מחיר כזה או אחר בשלב צעיר שלו, תרוויח שחקן לנבחרת בגיל צעיר, בגיל 21 ו-2, ולא בגיל 27-8 אומרים הוא בשל. אז אני אומר לך בוודאות מלאה, כשיהיו שחקנים שיסיימו את הכל ורואים לקבל את חולצת ההרכב או חולצת הסגל, הם יקבלו אותה גם על חשבון שחקנים מנוסים.
רגע, אז אני מבין ממך שנגד איסלנד ואלבניה, שני המשחקים הרשמיים הראשונים שלך, אין אף שחקן מהנבחרת הצעירה.
ממש לא. אבל לא נכון, זה ממש גם לא מה
שאמרתי.
אני אמרתי שאנחנו נשב, כבר יודעים את זה כולם, אנחנו חושבים, הצפתים כבר, עכשיו מונה גיא לוזו, שזו הזדמנות מצוינת גם לאחל לו המון בהצלחה בנבחרת.
נכון.
אנחנו יושבים הצפתים, אנחנו נשאר גם עם גיא, וגיא יודע שיש מספר שחקנים שהצטרפו אלינו, אנחנו נעשה את זה במינון כזה, שגם הנבחרת הצעירה תשמור על סגל מצוין למשחקים מול לטביה וסן מרינו, וגם לנו לנבחרת יצטרפו מספר שחקנים, כי אחרת יכול להיות שיותר שחקנים היום מקבלים כבר עכשיו הזדמנות להיות חלק מהנבחרת הבוגרת, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שקולה, שגם הנבחרת הבוגרת תרוויח מזה, וגם הנבחרת הצעירה תבטיח את ההפלה שלה לפלייאוף.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, אין לי ספק שאתה ויוסי ואולי עוד חלק מהצוות, הדבר הראשון שמול העיניים שלכם זה איסלנד ואלבניה. אני לא אוהב שבישראל אומרים מי זאת ישראל, נכון, אנחנו לא ספרד ולא גרמניה. אלון, אתה מאמן, אפשר לעבור את איסלנד ואלבניה?
בוודאי שאפשר, מה זאת אומרת? אני אמרתי לך מראש, אני לא הולך לגמד את עצמי מול אף נבחרת. נבחרת ישראל לא צריכה לגמד את עצמה, היא צריכה לכבד כל נבחרת, אבל היא צריכה כבר להביא את הדברים שיש בה. אנחנו לא הולכים עכשיו להדיר את איסלנד כדי להכין איזשהו אליבי. אנחנו רוצים לראות את כל היריבות שלנו כשווים השווים. בינינו, בוא נגיד בינינו באמת. רוסיה עפה מהבית הזה בסופו של דבר, אלבניה, איסלנד וישראל באותו הרגע בדיוק הרגישו ראויות אל המקום הראשון. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעלות למשחקים האלה, בבית ובחוץ, בלי שום הבדל אם אנחנו משחקים בישראל או באיסלנד או באלבניה, כדי לשחק כדורגל חיובי במטרה לנסות להבטיח רשות בית. אני לא חושש לומר את זה.
אתה יודע מה, אני מאחל לכם בהצלחה, וגם לנבחרת. אני מקווה שבמשחק הביתי הראשון של הקמפיין הזה מול איסלנד בשניים ביוני, יהיה גם אצטדיון מלא, שתהיה תפורה.
אני חושב שזה יותר חשוב לי מהכל.
אני אומר שתהיה תפורה לאירוע.
ורוני, ואני רוצה גם שחקן ישראלי שייתן גול, כמו שחזן נתן לספרד ברמת גן עם 45,000 איש. זה גם אני רוצה.
כן, אבל פרימו, אם זה, אני מקווה רק שהגול הזה ייכנס, אבל שיסתיים אחרת ממה שיסתיים
במשחק
בספרד.
בסדר, נו.
בוא נתחיל עם זה.
בוא ניקח משהו קודם כל. בוא ניקח משהו. אלון, המון תודה, המון תודה, שמור על עצמך ורק תצליח.
תודה רבה. ביי.
כן, זה היה הרעיון.
הלוואי שהוא יהיה מאמן, כמו שהוא מדבר.
כן, לדבר, לדבר הוא באמת מדהים. היה משחק מדהים בליגה האנגלית, בלונדון סטדיום, בצנון האולימפי. סיטי חזרה מפיגור 0-2, וסיימה בטקו 2 עם ווסטהאם. החמצה פנדל של מחרז מנעה ממנה להשיג ניצחון. הפער בפסגה עומד זמנית על 4 נקודות. עכשיו ליברפול חייבת לנצח את סאות'המפטון כדי להשאיר לעצמה סיכוי לזכות בתואר שלישי העונה. פרימו, לפני שאנחנו מתקדמים, בוא נעשה כבוד לניר ביטון, מסיים 9 שנים 10 עונות בסלטיק, 18 תארים, כל תואר אפשרי בכדורגל הסקוטי, ועכשיו בגיל 30.5 הוא בוחן את דרכו, אני מקווה שהוא יישאר עוד קצת באירופה, יש לו מה לעשות שם, המשבר שלו יהיה גדול אם הוא יגיע לכאן.
למה? אם הוא יגיע למכבי תל אביב או מכבי חיפה, משבר?
אבל הוא לא משחק.
ישראל זה המדינה שלו, אתה יודע.
אבל הוא צריך לשחק, אתה יודע, באמת, בלי לפגוע באף אחד, כן? בנס ציונה,
ובריינה ובחדרה.
ובאשדוד ובחדרה.
אני רוצה להגיד לך.
זה לא משהו רגיל, הוא התרגל לשחק לפני עשרות אלפי צופים.
אני רוצה להגיד לך ככה, אני לא אומר שניר ביטון ברמה של רוני רוזנטל, אייל ברקוביץ', יוסי בניון וחיים רביבו. אלה שחקנים שהיו שנים רבות באירופה, והם היו כוכבי כדורגל, אבל ניר ביטון, למה אני שם אותו איתם? כי זה מקצוען. הישראלים שנוסעים לחוץ לארץ, הם לפעמים מאבדים את זה אחרי שנה, שנתיים. כמה כאלה אנחנו מלווים, רוני? שמתייאשים, החורף קשה להם.
כמה יש? 43 שחקנים, נו, אז מה?
אבל ניר ביטון, בשורה הראשונה, שיחק אותה בסקוטלנד.
יופי של קריירה, בוא נתקדם. מנחם קורצקי, מאמן הפועל חדרה שסיים אתמול, מאמן קריית שמונה, החל מהעונה הבאה. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל, בוא תסכם את התקופה שלך בחדרה. לטעמי, תקופה סופר מוצלחת, סיימתם במקום השמיני. עדיין זו אחת הקבוצות העניות ביותר בליגה. ועשיתם באמת יופי של עונה, והחמצתם רק את הפלייאוף העליון, שכאן זה כאילו סי עולם.
כן, מבחינת עונה כעונה, מבחינת קדנציה שלי, אני חושב שאורך כל הקדנציה, כל המטרות שציבו לנו, כל מה שביקשו מאיתנו, אני חושב שעמדנו מהם יפה מאוד, ואפילו מעבר למצופה. מבחינה אישית, כן, יש לי הרגשה של פספוס, אני חושב שכן העונה, אני חושב שיכולנו לעשות עונה מבחינת הצלחות, עונה יותר מנת מגדר הרגיל, משהו שלא... לא צלח, ולא לא, לא, דווקא מבחינה מקצועית דברים שקרו, וחבל לי באופן אישי, אבל אני שמח עבור המועדון, שהוא בסופו של דבר, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת שחקנים צעירים, וגם מבחינת הצלחה שנשאר בליגה, הוא הייתה הצלחה.
אני חייב לשאול אותך שאלה, מתי החלטת שאתה עוזב את חדרה, בעקבות הקטע עם המנהל המקצועי אורן גולן, על מרמנטיני, אז החלטת שאתה לא ממשיך יותר?
היה סדרה של דברים.
אבל זה הקפיץ אותך, נכון? זה באמת
זה היה אחד מהדברים שבאמת
שגם לא קיבלת במקומו שחקן.
לא, זה לא העניין של לקבל או לקבל, היה בינינו באמת, היה בינינו שיתוף פעולה ביני ונורן, באמת יוצא מן הכלל. אני חושב שבקטע הזה שמה שקרה בינואר, גם אורן מבין שהיה טעות, כל ההתנהלות וכל מה שקרה, מבחינתו הוא רצה לדאוג למועדון, לתקציב של המועדון, להמשכיות המועדון. לי זה כטיפה קלקל, מבחינה אישית, מבחינת הצלחה אישית, זה קלקל לי, זה חבל, כי באמת הרגשתי שאני הולך לעונה שתקפיץ אותי, מה שנקרא. זה חבל, זה לא קרה מבחינתי, אבל אני יכול להבין את אורן. אבל כן, גם זה, וגם היה זה משהו עם הקהל, שפתאום לרשום גרפיטי, אתה יודע, למועדון. לראות של כל האצטדיון, זה משהו שמאוד יחזב אותי. אז היו כמה דברים שאותה תקופה גרמו לי.
אתה יודע, מנחם, שהרגע אמרת, זה יכול היה להקפיץ אותי, בטח אם היית בפלייאוף העליון, לזה אתה מתכוון, וגם באחד הרעיונות שנתת לפני כמה חודשים, אמרת שאתה מאמן ראוי גם לקבוצות יותר גדולות. השאלה היא מאוד פשוטה. אתה חושב שלעבור מחדרה לקריית שמונה זה התקדמות? כי בכל זאת קריית שמונה, קצה העולם, בטח לא יותר קהל מחדרה.
אני חושב שזה כן התקדמות קודם כל. לא שאני חז וחלילה הפועל חדרה לא מועדון טובי, היה בשבילי. אבל כן, אני חושב שבקריית שמונה, לפחות מבחינת השאיפות, מבחינת התקציב, מבחינת היעד הראשוני הוא יותר גבוה, ואני מוכן לזה. אז כן, אני לוקח על עצמי אתגר שאני יודע שהוא אתגר לא פשוט, אתגר טוב בשבילי. אני אעשה הכל בשביל לעבוד.
ובעניין של קריית שמונה אני חייב לשאול אותך, אני מאוד מקווה שתסתדר עם איזי שירצקי, אנחנו יודעים, איזי שירצקי מאמנים, יש לו מה להגיד, אני לא יודע אם הוא קובע הרכבים ודברים כאלה, אבל תמיד יש לו מה להגיד. עכשיו, איזי, בשנים האחרונות, כל הזמן מדבר על המאמנים שלהם, אין חמישה בהגנה, אני רוצה התקפה, סבבה לגמרי. באת ממקום שכל ההצלחה שלך הייתה עם התקפות מתפרצות. לא שיחקת פתוח כמו נתניה למשל. האם אתה רואה את עצמך משנה גישה בקריית שמונה?
קודם כל אני חושב שבעונה שעברה היינו קבוצה שהתקעה כדורגל יותר יפה מנתניה של השנה, ובגלל זה בנתניה. כי היה לי את החומר השחקנים המתאים ונתנו לי את האפשרויות. אבל אני אשתמש במה שיש לי. אם אני אצליח להדביק שחקנים התקפיים, אם אצליח יותר התקפית, אני צריך לקחת התקפית שיש. אבל אם אני אראה שאני לא אצלחתי להדביק שחקנים, אני לא אצלח התקפית בשביל להפיד מתחקים, אני צריך בעצם לחומר השחקנים הקיים שיהיה לי.
כן, אבל בקריית שמונה יש לך את החומר, שיחקו התקפי, בוא נאמר, מאז שדראפיץ' הגיע לשם, עשו גם יופי של
פלייאוף תחתון, הם היו מצוינים.
לא, אתה יודע, אבל עד שכח שבא סלובו לשם, הם היו עם שני ניצחונות,
הם היו, הם רגל, הם מרגל בליגה הלאומית הם היו.
כן, מקום אחרון, והאמת שהם שיחקו יופי. עכשיו אנחנו מכירים...
חד משמעית, חד משמעית, אני לא חד וחלילה מזלזל בהישג של קריית שמונה. אבל בהחלט, נרצה להמשיך את הדרך הזו, נרצה להתחזק לכמה מקומות שטיפה אנחנו מעריכים שיחצר שם. לרענן קצת הסגל, אבל בהחלט...
אני רוצה אבל לתת לך כמה טיפים באמת להתנהלות מול איזי.
אתה מדבר עם מישהו שמכיר את איזי כמעט הכי טוב מכולם.
קודם כל, קו חמש, לא משנה לו אם זה באמצע, אם זה בחמש...
אין קו חמש. חפשי ועוד אחד.
אין קו חמש. זה אחד, שניים, עדיף שלושה חלוצים, אבל לא פחות משניים, כי הוא חוטף מזה נרבים. הנה, קיבלת שני טיפים, אם אתה עושה אותם, אתה רץ הלאה.
אני אקח לטיפים האלה איתי, ואחרי את הכל בשביל שאיזי יהיה מאושר, והאוהדים יהיו מאושרים, וקריית שמונה תצליח.
תגיד, אני יודע שאתה מאוד מחזיק מפלקוצ'נקו, ואנחנו שמענו מאורן גולן שהוא מסיים חוזה והוא לא ממשיך בחדרה, יש מצב שאתה ממליץ עליו לאיזי?
כן, אני באמת מאמן אותי מקסים שנה וחצי, מקסים יש לו תקיפות לצאת החוצה לחוץ לארץ, ואם זה לא יצלח, אז נשמח בשביל להתחיל
בקריית שמונה. הוא הציב לך מטרות? כי הוא כל הזמן אומר, אני רוצה פלייאוף עליון, וזה מתפספס לו. הוא אמר לך, מנחם, אני אש על הפלייאוף העליון בעונה הבאה?
יותר נכון, אני אמרתי לו. אני הצבתי לו מטרות, שאנחנו רוצים פלייאוף עליון, אנחנו רוצים להתברר כמה שיותר גבוה, אבל בשביל זה, אתה יודע, זה עוד מוקדם, אנחנו צריכים לבנות את הסגל, לראות מי יגיע, אבל אני חד משמעית יוצא להגיע כמה
שתרגמו. עכשיו עוד דבר אחד, מנחם, אתה כזה איש סוער כזה, אתה יודע, כל הסביבה שלך הרבה חברים, אתה איש המרכז, תשמע, שנוסעים לעבוד בקריית שמונה, גם אתה צריך, הכל משתנה לך, פתאום יהיה לך רק שריקות של ציפורים בבוקר, זה לא כמו אצלנו פה בתל אביב.
כן, כן, אני צריך פה את השימי הזה, אני מוכן מבחינה נפשית, אני מוכן, גם המשפחה שלי תמכה בי ותמשיך לתמוך בי, וזה הדבר הכי חשוב לי, ואני אעשה הכל בכדי שעד שמונה באמת איתי תצליח כמו שאנחנו רוצים.
מנחם, מה אנחנו נגיד לך? שיהיה מצליח, תזכור את ההנחיות שלנו לגבי את הדברים שדיברנו עליהם, ואני מקווה שבכבישים אנחנו נוכל לדבר איתך הרבה, אתה יודע, זה נסיעות של...
יהיה הרבה זמן, יהיה הרבה זמן.
נקבע איתך בדרך, בכביש 6.
זה שעתיים מינימום.
נעשה דייטי.
שעתיים מינימום, כל פעם שאתה צריך לחזור לישראל, תזכור את זה.
לא, שעה ו-40 אני ראיתי
איזה פעם. פעם, זה היה פעם, גם אני ראיתי פעם, אבל בדרך כלל זה מעל שעתיים. שמור על עצמך, מנחם.
תודה רבה.
על הכיפק. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
הופתעת שניר קלינגר סיכם כמאמן הפועל חיפה לעונה הבאה?
אני יכול להגיד לך, זה מאוד מפתיע. אצל יואב כבר כלום לא מפתיע, יואב כמו איזי, אתה יודע, פתאום שולפים לנו איזה שהם הפתעות ומשאירים את כולם עם הפה פתוח, אז אנחנו צריכים להתרגל להפתעות שלהם.
כן, אבל אתה יודע,
הקטע... קלינגר זה די הפתעה, זה כמו שתגיד שסילבה מתמנה, וסילבה זה פחות הפתעה, כי הוא עשה איזושהי עונה גדולה השנה בסכנין, אבל...
קודם כל, אני חייב לומר לך שדיברתי אתמול מאוחר בלילה עם צחי נקש. ומי שדיבר עם צחי נקש הבין שזאת לא הפתעה. למה? אתה יודע למה? כי הוא אומר שקלינגר יודע לנהל את הפועל חיפה. הם צריכים יותר מנהל על מאמן. וקלינגר אחרי מה שעשה בהפועל חיפה בעבר, לכן הוא לא מופתע שקלינגר מאמן הפועל חיפה.
אז יואב חיפש מנהל ולא מאמן?
כן, מנהל שינהל אותם ביום יום, וקלינגר עשה את זה יותר טוב מכל המאמנים, זה מה שאמר לי צחי נקש, ואני סומך עליו.
הוא הביא שלושה תארים לחיפה.
הביא...
מה שיואב סופר.
עזוב אותי מתארים, גביע המדינה הביא.
כן, אבל יואב סופר, אתה יודע, גביע הטוטו.
גביע הטוטו, אלוף האלופים, שמשחקים עם הנוער, בסדר.
אוקיי, זה יואב, הוא סופר ככה.
תדעו שאני לא אתפלא גם אם שטרלינג יחזור להפועל חיפה.
לא, לא, הנה, עכשיו הוא מינה מנכ״ל. ברגע זה הוא מינה מנכ״ל, הוא מינה את, איך קוראים לו? איתי רק סמנכ״ל, הוא מנהל מחלקת הנוער, התמנה במקום רובי רגב למנכ״ל הפועל חיפה. עכשיו קיבלנו הודעה מהפועל חיפה.
יואב אוהב אותם, יואב אלבז, יואב, תנו לי אתם, גם אתה פרימו, גם אלבז, יואב אוהב אותם קנויים. קודם כל הרבה שנים במערכת, כמו
במרגיש.
הוא אוהב אותם קנויים.
אבל אמרתי לך שקבוצת כדורגל, זו לא מניה בדן ואגד, זה לכל החיים.
אצל יואב כן.
לא, אין דבר כזה, זה לא מקצועי. אתה רואה זזים, זזים. אפילו מכבי תל אביב ומכבי חיפה הגדולות מתנהלות כל כמה שנים אנשים אחרים. אין דבר כזה בקבוצת כדורגל 200 שנה. זה לא פנסיה של דן ואגד, חבר'ה. בוא נעד, תשמע, כדורגל זזים ממקום למקום. אתה יודע מה? וזה רק בגלל שיואב קץ רוצה שאנשים מתוך המערכת כל הזמן יתקשרו לתת לו הסברים בארצות הברית. נכון, שימון?
אני מסכים איתך במיליון אחוז. כל השיחות סקייפ האלה לדברים שאתה יודע שלא כל מאמן מקבל אותם בצורה הכי נוחה, וגם אם מאמן עושה את זה ושומע, אתה יודע, את יואב מרחוק, בשלט רחוק, מנסה לנהל את המועדון הזה, זה נראה, אתה יודע, לא כולם מקבלים את זה בצורה הכי בסדר שיכולה להיות.
כן, אבל תשמע, אני חושב שבסך הכל המינוי הזה נוח, כי מה שבא סלובו ודרש דרש להביא איתו בסך הכל מאמן כושר.
אבל איך אתה עם מינוי כזה, רוני?
של מי?
של קלינגר, שאוהדי הפועל חיפה אתמול בפייסבוק, מה אמרו? הם אמרו, הבאנו מאמן כושל השנה, שהוא לא הצליח בהפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה, זה מה שאני שואל. אני רוצה להיכנס לראש של הפועל חיפה, של האוהדים.
בוא נסתכל, הנה, הפועל חיפה, הטבלה כאן מולי, סיימה במקום ה-11 את העונה.
עונה כושלת מאוד של אלישה.
עונה כושלת מאוד. אז בוא נאמר שאם באמת הפועל חיפה מתקדמת, איך אומרים, במעלה הטבלה, זו כבר הצלחה. להפועל חיפה אין את הכלים, אין להפועל חיפה את הכלים להסתער על תואר אליפות.
להפועל חיפה, תקשיב, להפועל חיפה תקנית בכל אופן, אין יותר מדי מה למכור, בלי שום קשר מי עומד על הקווים. גם אם זה אומר שזה לישה לוי, או ניך לינגר, או חיים
סילבס. אבל אני אומר, אבל יש לה שחקנים יקרים, זה לא שחסכו שם.
זה שהוא משלם להם יקר, זה לא אומר.
אז אני אומר, בוא נטור ג'מן. מה המנכה של
איזה לפעילות? ממן, יש להם אחלה סגל, אבל הסגל הזה בכלל הוא מאוזן. הפועל חיפה צריכה לעשות איזשהו שינוי גדול, כדי באמת לחזור להיות הפועל חיפה של הפלייאוף העליון.
הפועל חיפה, ניר קלינגר, צריך לעשות מהפכה בהגנה. אם יצליחו להשאיר את אושוולד, אז אני באמת חושב שטורג'מן וחנן ממן שחקנים טובים. כל מה שקשור להגנה וקישור, קלינגר חייב לעשות מהפכה.
כן, משהו לקראת מכבי חיפה מחר?
קודם כל, אז ברק בחר, אנחנו נראה הרכב שונה לגמרי ממה שהיינו רגילים לראות. דין דוד וחזיזה מוצבים, יש חשש לצהובים גם אצל אלי מוחמד ופלניץ, שגם צפויים, אתה יודע, לקבל מנוחה. אז אנחנו נראה הרבה שחקנים שלא קיבלו, אתה יודע, יותר מדי דקות נגד סכנין, משחק שיערך במושבה. ואתה יודע, הראש של מכבי חיפה גם בחגיגות, וגם בחגיגות שהתקיימו כמובן. עכשיו עיריית חיפה הודיעה שהתקיימו יממה לאחר משחק הגמר, ב-25 לחמישי. אבל עדיין, הראש של מכבי חיפה בגמר גביע, הם רוצים באמת להתרכז במשחק הזה, לעבור את הגמר הזה, להביא גם את התואר הזה של גביע המדינה, ואז באמת לחקור כמו שצריך את העונה הזו.
כן. על הכיפה, כמון תודה.
תודה רבה לכם.
רועי קיאט, שחקן בקריית שמונה. אהלן, ערב טוב. יופי של סיום של העונה, אמנם פלייאוף תחתון, סיימתם במקום השביעי, באמת שלטתם בבית התחתון, 14 ניצחונות, לא האמנתי שתגיעו לזה בתחילת העונה, באמת שלא, כי נראיתם כקבוצה שהולכת לאבד את זה, אבל הגיע סלובו, החליף את נוסבאום, ונתתם יופי של קונצרטים.
כן, האמת שאמרת הכל. תחילת עונה הייתה נראית באמת לא טוב, היינו במקום האחרון כאשר סלובו הגיע. עשינו שינוי בקבוצה, עשינו שינוי של מערך, סלובו הביא איתו אנרגיות חדשות, באמת הצלחנו להרים את עצמנו ולעשות יופי של חצי עונה שנייה.
תשמע, בלי לפגוע חלילה בקורצקי, כי אין מה לעשות, הוא מאמן בעונה הבאה אתכם. דיברנו בשבוע שעבר עם חפשי, וחפשי אמר שאני מאמין שהוא שומע את זה גם בחדר הלבשה, זה לא רק הוא, שזה די מבאס אותם שסלובו לא ממשיך. עזוב, עזוב את קורצקי, הוא לא קשור לעניין זה. אתם גם מרגישים ככה שסלובו היה צריך להמשיך איתכם? מאוד התחברתם אליו.
תראה, ברגע שהגיע המאמן ועשה שינוי כזה לקבוצה, והקבוצה מחוברת, החדר הלבשה היה מחובר, ויחד עם המאמן, והקשר עם כל השחקנים היה מצוין, והולך טוב, אז כמובן שאתה מתבאס כשבן אדם כזה הולך. כמו שאמרת, מנחם זה לא קשור בלי קשר אליו, הוא מאמן מצוין, הוא יש לו כבר ותק מספיק בליגת העל, אני בטוח שהוא יבוא ויביא גם את הדברים שלו אלינו.
למה אתם מצפים ממנו אחרי שחביתם אצלו בו, שהכל יתחבר אצלו?
תראה, האמת שאני לא, אני לא אצרי דן להתאמן תחת קורצקי, אבל שמעתי עליו הרבה דברים טובים. אני אוכל להגיד לך רק אחרי שאני איתו בכמה חודשים.
הוא איתנו?
כן, אתה איתנו, נכון? בואי.
תגיד. לא, לא, חשבתי שנפלת. תקשיב שנייה, אתה רואה עכשיו את הפלייאוף העליון, באמת כמעט כל משחק היה קריית שמונה. יכולה להגיע למצב הזה, להיכנס לפלייאוף העליון? אתה רואה כי המשחקים כולם לוקחות נקודות מכולם.
תראה, אני חושב שהיתרון המשמעותי יהיה שאנחנו שומרים כמעט על רוב הסגל ביחד, אחרי שסיימנו את העונה ככה בצורה הזאת. כמובן שמבחינת זרים אנחנו נצטרך לפגוע בזרים טובים שידעו לשדרג אותנו, ואז באמת נוכל לדבר לכיוון הפלייאוף העליון.
שמע, היית מכבי חיפה, מכבי נתניה, באת שם באמת, אני זוכר את הרעיונות איתך עוד אז עם מכבי חיפה ונתניה, זה שאתה היום בקריית שמונה, אתה מרגיש שפספסת שאתה לא במועדונים האלה הצלחת?
כמובן שברגע שאתה לא מצליח, אתה מרגיש סוג של פספוס, כי מועדונים כמו מכבי חיפה, הצלחות שם הן הצלחות הגדולות ביותר, רואים את זה עכשיו בתקופה הזאת. גם בנתניה זה מועדון עם קהל מאוד גדול, אבל אני חושב שקריית שמונה גם בעונות הקודמות שלי פה בקדנציה הקודמת הראשונה, כשמצליחים ורצים למעלה, גם פה יגיעו אנשים וגם פה ההצלחה מביאה הרבה איתה.
זה ייקח הרבה שנים, מה זה הרבה?
מה, קהל אתה מתכוון?
כן.
אוהדים
אין שם? לא, אני מתכוון גם
מבחינה... הקהל, אני אומר על אוהדים, בוא נאמר בקריית שמונה, רוב מוחלט של האוהדים, זה אוהדי מכבי חיפה, ביתר ירושלים. אם אנחנו מדברים על היישובים מסביב, הקטנים יותר, מושבים, קיבוצים, להפועל יש, הפועל תל אביב, יש לה שם הרבה מאוד אוהדים, קשה לשנות את הדברים האלה, אבל זה ייקח הרבה שנים.
אתה יודע מה מפריע לי אצלכם? אתה יודע מה מפריע לי אצלכם, רואי? שהמגרש שלכם, תשמע, אנחנו רואים היום את המשחקים במגרשים החדשים, סמי אופר, בלומפיל, טדי, נתניה, טרנר, קריית שמונה לא בלבל הזה. זה לא מפריע לכם שאתם משחקים כמו המחטה של פעם?
זה לא משהו שאנחנו שולטים בו, זה עובדה. מבחינתנו זה עובדה, אנחנו לא יכולים לשנות את זה, זה משהו שהעירייה מבחינתה צריכה לעשות תוכנית, לגבש תוכנית ביחד עם, עם איזי, לראות איך הם באמת יכולים ביחד לבנות פה את היום החדש, באמת להביא את
נאי. זה לא יהיה ביחד, כמו שהם לא בנו עד היום, לא ביחד, מצפים שאיזי...
אני שמעתי שיש כבר תוכנית, לא יודע...
כן, תוכנית, שרק מחכים, שאיזי יגיד שהוא נושא בעלויות שלה.
אם איזי והטוטו לא ישימו כסף, העירייה לא יכולה לשים כסף.
לעירייה אין.
העירייה לא עשירה.
אתה מבין, לעירייה אין, אבל זה שוב, ברור שצריך שם מתקן חדש, כי הנוכחי כבר לא משרת את הצלחים של הקהילה, אבל אוהדים לא יהיו.
אני חושב על דבר כזה, שברגע שאתה משקיע באמת במתקנים, בעיר דווקא כמו קריית שמונה, אם אתה תשקיע במתקנים טובים, וגם אתה תשפר את המגרשים של הנוער, ותעשה פה משהו באמת איכותי, כל האנשים מהסביבה, וכל הילדים מהסביבה, ירצו גם יותר לגשת לכדורגל, יהיה יותר תרבות של ספורט וכדורגל, ויותר ירצו להישאר פה גם, ולא ללכת ולחפש במקומות אחרים, ששם התנאים יותר טובים. ואז הם צריכים לחשוב על דבר כזה, גם בסופו של דבר זה דבר שיכול להכניס כסף לעירייה. אם יחשבו על זה לכיוון הזה ולכיוון נכון, הם יעשו את הצעד לדעתי הנכון ביותר.
רק עוד דבר אחד קטן, ישבת כבר עם כמה קבוצות בחיים, בקריירה שלך לנהל מסע ומתן, תגיד לנו, את איזי אנחנו מכירים כמעט מכל הכיוונים, איך זה לסגור הסכם עם איזי, זה קל או קשה?
זה לא קל בכלל, איזי הוא בן אדם מאוד ממולח, הוא מאוד חריף בפה כמו שאתם מכירים אותו. האמת שזה גם מענה באיזשהו מקום לבוא ולשבת ולדבר איתו.
תגיד.
מענה רוני.
כן, טוב לך בצפון?
כן, מרגישים מצוין.
יפה.
אז אתה ממשיך הלאה שם.
אני חתמתי לעוד שנה אחת.
אבל אם טוב, וטוב למשפחה, אז יהיו עוד שנים.
הכל יכול להיות, אתה יודע, שזה סוף מנה. כדורגל, אתה יכול למצוא את עצמך בעוד חצי שנה ובכל מקום.
על הכיפק.
יאללה, בהצלחה לקריית שמונה. תודה
רבה, ליטון.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
רק לפני שאתה מתחיל, אני רואה ש1-0 לאברטון על ברנטפורד. אנחנו בדקה 12, כן.
100%, נמשיך עם כדורגל אירופאי, נעבור לליגה האיטלקית, שם משחק עונה מבחינתה של אינטר, אינטר מתארחת אצל קליארי, אינטר עודפת אחרי מילאן, חייבת לנצח את שני המשחקים שנותרו לה, מנת לשמר את סיכויי האליפות, מילאן מובילה בשתי נקודות פרש, קליארי נאבקת על חייה בליגה האיטלקית, לא רוצה לרדת לליגת המשנה, בוא ניתן את היחסים, הם נוטים בבירור, כמובן לטובת אינטר, ניצחון ביתי של קליארי 6.50, תיקו 4.50, וניצחון חוץ של אינטר 1.25, פרימו.
ראית את הגמר אינטר יובנטוס 4-2 בערכה? תשמע, קבוצה חתיכת משחק והיא לא מוותרת, והיא עדיין מאמינה, אני לא חושב שיש אפשרות אחרת חוץ משתיים.
נסכים איתך, אני איתך.
קליארי לא חייבנו אותו למשחק הזה, אינטר.
כן, קליארי כנראה תמצא את עצמה בליגת המשנה. נעבור לליגה הספרדית, ויאריאל מול ריאל סוסיאדד, מאבק על כרטיס לקונפרנס ליג, סוסיאדד מאבדת גובה בחלק השני של העונה, ויאריאל כמעט לא מפסידה בבית, והיא כאמור מערכת את המשחק הזה, ניצחון ביתי של ויאריאל 1.80, תיקו 3.20, וניצחון חוץ של סוסיאדד 3.25, פרימו שלך, אימור.
אני הולך על הצהובים בבית, כן, הם טובים ויאריאל, תשמע, הם הגיעו לחצי גמר ליגת אלופות, אי אפשר זלזל בקבוצה כזאת, אני הולך על ויאריאל.
כנל.
אני הולך פה על תוצאת תיקו.
גם סוסיאדד קבוצה טובה, אתה יודע, דוד סילבאס משחק.
לא בדיוק תשרת את שני הצדדים, אבל כך נראה לי. עוד משחק מהליגה הספרדית, הרבה יותר חד צדדי, ברצלונה מתארחת בחטאפה, ברצלונה מקום שני 72 נקודות, חטאפה מקום 15, 38 נקודות. ספק אם יש לשתי הקבוצות האלה עוד על מה לשחק. ניצחון ביתי של חטאפה 3.50, תיקו 3.15, וניצחון חוץ של ברצלונה 1.75. קוף, הימור שלך?
אני פה הולך על ההפתעה, אני חטאפאי. מקום שני כבר יש, זהו.
לא, אני לא חושב שזה כזאת הפתעה, כי הם מהקפקפים, מה שנקרא.
תשמע, היום אני אומר לך, פעם היינו יושבים פה שר, והיית אומר לנו ברצלונה, היינו אומרים לך ביטול תורה, נכון? היום אומר לך, היה 1-10, ברצלונה זה משחקים כאלה, זה מוקש
עבורה. אני ראיתי לא משחק, כאילו לא משחקים שלה.
אגב, היה לברצלונה מזמן שורה של משחקים ביתיים שהם הפסידו.
בבית לקבוצות חלשות.
זה אחת כמה וכמה לחטאפה.
אבל בגלל שרוני הלך על חטאפה, אני מעריך שצ'אבי יראה עוד 3 נקודות. אני אלך 2.
אני הולך איתך. ונסיים בחדורסל רבע גמר הפלייאוף, משחק מספר 2, לאחר שמכבי תל אביב ניצחה 188, מתארחת אצל הפועל תל אביב, בוא ניתן את היחסים, מכבי תל אביב מנצחת בחוץ בדיוק בחמש נקודות הפרש, פי 9 מעל או מתחת 1.80, פרימו הימור שלך?
וואו, 5, בדיוק אני שואל אותו בחוץ, אם יש סיכוי שמכבי יביסו את הפועל, זהו, אומר לי אין שום סיכוי.
לא רואה את זה קורה, הם לא יביסו אותם גם בבית. בבית
מה? שלוש דווי משחק היה שקול.
בבית הם נחלצו בזכות העבירה די מפוקפקת של בראון.
אתה יודע מה?
זה מה שעזר להם.
אני הולך...
יהיה קשה, הם יודעים שזה קשה, בוא נע, זה מלחמת עולם שם, הפועל לא תמטר. אני חושב שזה משחק של סקור נמוך. קודם כל, כי יש שם באמת, הקהל גם יושב עליך, וזה קהל של הפועל. אני חושב שמכבי תנצח, אתה יודע מה, אני אלך אפילו פחות מחמש.
אני אומר אחת אחת בסדרה, אני חושב שהפועל ינצחו, בקטנה אבל ינצחו. כן.
מעניין, אז...
מה אתה אומר? אתה הולך על החמש, כרגיל.
לא, אני לא הולך על החמש, אני גם חושב כמו קוף, אני חושב ש...
מכבי נצח קטן.
קשה מאוד, אני הולך פה על 2-3 הבדל לטובת מכבי. אוקיי, תודה חברים.
לא תסלח,
איך תיקח?
אתה יודע, דיברנו קודם על ניר ביטון, אז הוא דיבר קודם עם דניאל זילברשטיין במגרש פתוח, והוא אומר, אני רוצה למצות את אירופה, אבל מודה שחסרים לי מאבקים על אליפות, כי הוא לא יהיה בקבוצות צמרת כנראה. לא חוויתי קבוצה גדולה בארץ, אבל הוא יצא לאירופה מאשדוד.
אז הוא אמר פה שני דברים. לא חוויתי קבוצה גדולה, אז זאת אומרת, זה או מכבי תל אביב או מכבי חיפה, ואני רוצה להיאבק על האליפות.
לא, הוא אמר, אני רוצה למצות את אירופה, זאת אומרת, להמשיך באירופה.
אבל לא בקבוצה שיכולה לזכות באליפות, הוא אמר. אבל אם הוא בא למכבי תל אביב או מכבי חיפה, הוא כן מתמודד על האליפות. כן, אבל זה בישראל.
אבל זה לבוא בשבילו, אתה יודע, ולהגיד, אוקיי, יאללה, בוא נוריד 40% מה שהייתי רגיל. יאללה, בוא נתקדם. נדב תציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה קורה בביתר ירושלים? זו השאלה היומית שאני אשאל אותך. בוא נאמר, עד דצמבר בטח.
שמע, מה קורה? לא קורה כלום. זאת אומרת, אתה יודע, הסתיים העונה, חוגג עדיין, לא מכריז על שום דבר, לא מעדכן על שום דבר. יוסי אבוקסיס למעשה מסיים את החוזה שלו, אגב, הראשון ביוני. אבל אף אחד לא דיבר איתו, ממשיך, לא ממשיך, שחקנים.
איך אפשר לדבר? איך אוחנה, שגם מסיים את חוזה, הוא בסוף החודש?
לא, אוחנה גם מסיים את החוזה שלה.
אז אני אומר, איך הוא יכול לדבר? אפילו יונגר לא יכול לדבר. מי יכול לדבר?
כל מי שמדבר, הוא יכול להגיד דברים שאני ואתה נגיד, והם לא חיים, כאילו.
ואף אחד לא רוצה להיגרר לזה, מי יונגר דרום?
נכון, אז אני אומר,
אבל אתה יודע, אבל מסך הכל הרשויות, כאילו רשויות הכדורגל, לא יחכו עד אינסוף, מתאים לחוגג להתנתק, עוד מה צריך להגיש תקציבים, ואם לא, תהיה פעולה בהתאם.
תראה, הבקרה התקציבית בסופו של דבר, זה צריך לבקש את האישורים, ולא יהיו כאלה. ולכן, אני אומר לך שבטח שבהתחלה אתה תראה כותרות, שביתר לא תפתח את העונה וכאלה, וזה בטח שזה,
אלו הכותרות שיהיו. אני גם חושב עוד דבר.
אבל כותרות בצדק, כי אם אתה לא מחזיר את החובות...
כן, אבל אחרי התרגיל של הארנק הדיגיטלי, כבר לא יהיו שטיות כאלה, זה יהיו מה שנקרא כסף חי.
לא רק זה, גם הם צריכים להחזיר את ה... כמה אמרת שיש חוב צנצי? 20-30?
אלי אוחנה טוען שיש 27 מיליון שקל חובות והתחייבויות.
יפה, עכשיו אם אתה אלי אוחנה, אתה בא לסיגלית סייג, היא אומרת לך מה עם ה-27 מיליון שקל, מה אתה עונה לה?
חד משמעית,
אין לך מה לענות.
אין לך מה לענות. וזה אחת הבעיות, הבעיה השנייה, שיש לך 17 מיליון שקל חוב לרשויות המס שחוגג, שזה כאילו הבעלים החדש, יצטרך כאילו להתמודד איתם. זאת אומרת, מי שאני לוקח בית ירושלים, כאילו באלן, זה 27, ועוד 17 מיליון שקל.
מתוכנת הפגנה של האוהדים, נכון?
כן,
ביום חמישי.
כן, ביום חמישי ב8:30.
אבל זה מול הבית של חוגג, זה בוא נאמר, זה לא ידרבן אותו להשקיע.
זה לא, אתה חושב שחוגג, תשמע, אתה רואה את ההתנהלות של חוגג. אתה חושב שחוגג סופר באמת מישהו?
אתה יודע מה?
כן, אבל תקשיב,
זה גרוע מאוד להשאיר קבוצת כדורגל כזאת בת ערובה, גרוע מאוד.
אין בעיה להפגין, אתה יודע, מול המשרדים שלו, ברגע שאתה מכניס גם את המשפחה פנימה וכל הדברים האלה, יהיה פה, זאת אומרת, בוא נאמר, טוב לא יצא מזה.
תראה, קודם כל גם אני כמובן בעד אבגרים מתחת לבית וכולי, זה נכון, אבל מצד שני, איפה אמורים לתפוס אותו? זאת אומרת, איפה אתה יכול למחות? מה, למחות מחוץ לבית וגן?
רגע, תגיד, הוא לא קרה כמוני שיש הפגנה. אתה הבין, אז הוא קרה, אז למה שיהיה בבית?
לא, אין בעיה, שלא בבית, כן אין בבית. אני רק אומר שאני נגד להגיע לבתים וכולי, כי תעשו את זה איפה שאתה עריך, אבל במקרה שחוגג, אין לך כאילו, אופה, לא שאני חלילה מעודד את זה, אבל אין לך מקום אחר לי לעשות את הדבר הזה. איפה אתה אמור לעשות את זה?
שמע, לא נראה לי שדברים מתקדמים. אני לא רואה פה איזה מיליארדר שבא לוקח על עצמו, לפני שהוא אומר ג'ק רובינזון בבית וגן,
זה לא יקרה.
שצריך לשים 40-50 מיליון. לכן, שמע, יכול להיות שזה מפחיד, זה ליגת על, מינוס 12, הליגה לא גדולה, ובכמה? 33 משחקים, כי הם יהיו בפלי אוף התחתון, אפשר להיות 12 נקודות יותר משתי קבוצות.
לא, אי אפשר, אי אפשר. אתה, בוא נאמר,
אני מדבר על הקבוצות הקטנות, נס ציונה, ריינה, חדרה.
אני חושב ששנה באה ריינה, נס ציונה, חדרה.
אפשר, אפשר. רגע, רבותיי, היורדות סיימו העונה עם 27 נקודות, אוקיי? תוסיף איזה 12 נקודות, זאת אומרת, בשביל להגיע לאותו מצב...
39.
תאמין, הם צריכים 39.
נו למה?
לא, עכשיו...
זה סדר גודל שיש לביתר.
רגע, אבל זאת שנחלצה, הפועל ירושלים עם 33, זה 45 נקודות. זה 45% הצלחה, מתוך 99 נקודות.
לוקחים סיכון? עדיף על כל דבר אחר.
אני לא יודע אם זה יעבוד הסיכון הזה. 12 נקודות
זה... אבל פרימו, זה אתה אומר וזה אני יכול להגיד. אבל בסופו של דבר יש בעל הבית.
נכון.
הוא שחוגג.
נכון.
הוא יכול להגיד עלו עם כל הכבוד.
כל עוד זה... צנצי, צנצי, כל עוד זה תלוי בחוגג, הרי רוצה להוציא כמה לירות בשבילו, זה לא ילך לבית המשפט. וזה לכן אני אומר לך שזה...
זה גם נכס...
זה כבר לא בשבילו, זה משחסות החובות. זה כבר לא בשבילו, פרימו. הוא לא חושב הכסף בשבילו. אלי תמיד אמר שהוא רצה ממנו, בסך הכל שיקח את החובות עליו. זה כבר לא בשבילו.
אתה אומר בסך הכל, כאילו מדובר על 4 שקלים.
אז אני אומר, זה לא שהוא לוקח מזה כסף הביתה. שמענו את אלי תמיד מצהיר על זה, בשיחה שהוא שוחח עם חוגג.
יוסי אבוקסיס, בטח דיברת איתו. תשמע, מה זה מבואס? מה זה הוא רוצה להמשיך? ואף אחד לא יכול להגיד לו מילה.
אבל שהוא הגיע, זה היה אותו מצב.
אני אגיד משהו, אבוקסיס מאוד מאוד רוצה שם בית"ר ירושלים. אני יכול לך שנעשו אליו פניות מכמה וכמה קבוצות, והוא לא רוצה ללכת לשום דבר. הוא אמר, אני כרגע בית"ר ירושלים, הוא אפילו סוג של מסנדד את עצמו כדי להיות בבית"ר ירושלים. עכשיו, יכול להיות שהנאמנות, תראה, יוסי קיבל הרבה סתירות בשנתיים האחרונות, הרבה טעויות שהוא עשה, הרבה קבלות החלטות לא נכונות. יכול להיות שהוא גם מסנדל את עצמו פה ולא יגיע לשום מקום אחר. זאת אומרת, יכול להיות שגם יוסי פוגע בעצמו, אבל מצד שני, כל הכבוד על הנאמנות הזאת.
אבל לגבי מה שאמרת, הצעות, הרי הקבוצות הטובות הן סגורות. אתה יודע מה? ואני גם לא לוקח את באר שבע שלא תיקח אותו ומכבי תל אביב. אתה יודע מה? גם מכבי נתניה והפועל תל אביב עכשיו לא ייקחו אותו. לכן שיש הצעות, הוא צריך לחשוב. ביתר ירושלים בסיטואציה שאנחנו מדברים עליה, או קבוצה שמטבע הדברים תתמודד נגד הירידה.
כן, ברור שהוא לא יבוא לנס ציונה, והוא לא יאמן את בני ריינה. זה למען עשה ספק, בסדר? הוא גם לא יבוא להפועל חדרה.
אגב, גם לשתי הקבוצות האלה אין מאמנים כרגע.
למה? אדם עדי יביאו
מישהו? אדם עדי לא ימשיך למשל.
למה?
יש כאלה, עשו איזה קרה שאיתו בסוף.
על פי מה שאני יודע, אני חושב לפרימו שהוא לא ממשיך.
לא מביאים מישהו לידו שיהיה כאילו עם תעודת פרו?
בוא נגיד ככה, הוא... אדם עדי, נגדיר את זה ככה, הכי פשוט, אדם עדי לא יהיה דמות המקצועית הבכירה במועדון. או שהוא בכלל לא יהיה, או שכמו שאתה אומר, ישימו מישהו לידו.
אני מתבאס מזה שמאמן מעלה קבוצה כזאת ליגה והוא לא ממשיך איתה.
אבל אתה יודע מה, קודם כל אני חושב שאדם עדי עצם העובדה שאתה יודע, זה מאמן ערבי ראשון שיכול להיות בליגת העל אחרי הרבה זמן, אז הייתי רוצה שזה יקרה, אבל מצד שני...
לא, לא ראשון, לא ראשון, לא ראשון.
לא, הראשון מזה זמן אמרתי.
מזה זמן, כי סלח הסרמה היה בקריית שמונה.
את נאסר, אם אני טועה, לא
זוכר. עליו השלום, באחי נצרת.
כן, עליו השלום. אז אני אומר, אבל מצד שני, בא... בסול ואומר וואלה אני עם כל הכבוד אני חושב שהוא אני בא לליגה תעל ומעולם לא אימן בליגה תעל ותראה מה קרה עם זיווריה אז שגם לא אימן בעיה בליגה תעל אז אני רוצה להביא מישהו מהלופ הזה שפרים אולי לא תאהב את זה אבל מהלופ הזה של ניסו אביטנים שרון מימרים כל החבר'ה האלה
אתה אוהב את זה רגע לא הבנתי אתה אוהב את זה כאילו אתה
לא אני גם אני מסכים
אני קשה לי מאוד עם זה
אין כלום שמי מי יבוא רוני לוי לא ולבני ריינה יוסי אבוקסיס לא יבוא לבני ריינה בוא נהיה אמיתיים דראפיץ' לא יבוא לבני ריינה
אתה יודע מה
זה מה
שנשאר מה קורה עם ציונה שלך יש שם כבר זה
מה עם מאמן?
בסיונה, קודם כל שיהיה מגרש ואיצטדיון וזה.
זה לא יקרה, ראש העיר אמר, בוקסר אמר, זה לא יקרה.
אני עכשיו פה ליד איצטדיון, שהולך להיות פי לבן לצערי, כי הוא לא רלוונטי.
איפה, עוד פעם במושבה השנה הבאה?
לא, אני בנס ציונה, עכשיו אני פה במחוז...
לא, נס ציונה תארח במושבה?
או בראשון במושבה, אני ליד מגרש... פרימו, בוא נספר לך...
אם זה במושבה, אף אחד לא יבוא.
גם ככה לא יבוא.
גם ככה.
זה הקבוצה, זה לא מעניין אף אחד בעיר. אבל אני אגיד, זה לא הכדורסל, הכדורסל בטירוף. בעיר. הכדורגל אף אחד לא מעניין, זה מעניין, אתה יודע, 100-200 אנשים אולי. בכל מקרה, ראש העיר בנה פה מגרש כדורגל, אחרי עשרות שנים, מגרש אימונים. אתם יודעים שהוא קצר ב-2-3 מטר ולא תקני? אגב, על פי הגדרתו, 12 מיליון שקלים הוא הוציא על הדבר הזה, זה ככה הוא...
בסדר, אבל אם הוא היה מוציא 15, היו נותנים לו תאות
13.
אתה יודע מה קרה לי בנס ציונה בשידור הראשון שלי? הגעתי, הסדרן אומר לי, יש לך מעלית. עליתי קומה שנייה במעלית, אמרתי, וואלה, מגרש, שיחקו אותה. אני מסתכל מה יש לי אחרי זה לעלות מהמעלית, תקשיב טוב, זה כמו סיימת 17 קילומטר ריצה. לא נשמתי חצי שעה אחרי שזה. לא יודע את הבניות פה של האצטדיונים, אלוהים ישמור. צנצי, תודה.
יאללה, בריאות. ירלה בייסברג, וואלה, אהלה, ערב טוב.
אהלה, חברים, ערב טוב.
מספר 2 היום ברבע גמר הפלי אוף, בין הפועל תל אביב מערכת את מכבי תל אביב, בדרייבין. מה צפוי לנו? זאת אומרת, חוץ מבלגן ועידוד וכל הדברים האלה, מה עוד צפוי לנו? כי כדורסל גדול, אני לא משער שנראה, נראה מלחמה גדולה.
כן, יש מצב שאתה צודק. אני קודם כל מאחל לעצמנו שמהמשחק הזה לא נדבר לא על שופטים ולא על אוהדים. זה כבר...
על שופטים, על שופטים אני חושב שאנחנו כן נדבר. קודם כל יש לנו את השופט, איך קוראים לו? ערד? שאני רואה תמונות שלו ברשתות.
כן,
אדר, כן. כאוהד ביתר ירושלים, ויש שם את צפי שמש שנחשד לא אחת.
למה הזכרת שאוהד ביתר ירושלים? למה זה צריך להיות קשור?
כי
תסמו
את זה עכשיו. לא, כי הוא כתב שם שזה היה מתחת לפוסט, הפועל עזה. על הפועל תל אביב.
כן, מלפני 10 שנים, אבל גם
שם,
כן.
אני רוצה להגיד לך משהו, ילד משתנה, אופי משתנה, אופי משתנה עד גיל 3.5, ככה לימדו אותי כל הגונבי דעת. הבנת, יותר מקצועני מהו מחתונמי. כן, ממש, אמרו לי, עד 3.5 זה משתנה. אוקיי? לפני 10 שנים זה כבר לא משתנה.
תגיד לי, אבל אתה ראית?
רגע, ויש לנו גם את צפי שמש שם, אני אומר עוד פעם, שנחשד לא אחת.
אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך, קופמן. אני ראיתי את אסטרון במשחק האחרון, כמעט נותן נגיחה למאמן.
בושה, תקשיב, זה פשוט...
אתה מדבר איתי על אחרים שהם לא עשו דברים כאלה.
אז אני אומר לך...
איך הוא הלך אליו, באיזה אלימות?
נותנים שם, תגיד לי, ירלי, נותנים שם לאסטרון לתת מופעי זוועה. אתה מבין, אל תרים לי ידיים, אל תרים... בוא נעמי הוא בכלל.
מה זה?
כולה, בוא נעשופה, מה קרה? אם הוא רוצה לעשות מופעים, שידווי סטנדאפיסט, קור אולם, ויופיע. מה זה הדברים האלה? בוא נעמי, הוא מגעיל את האירוע. על מה?
מבלי להיכנס לשופט ספציפי, משהו באווירה, משהו השתחרר, כאילו, עם השופטים, הרבה טעויות, הרבה טענות, אנחנו רגילים, אנחנו מכירים את המשפט הקבוע של המאמנים, בעמדת העיונות אחרי מסתכלים, אני לא רוצה לדבר על השיפוט, אבל, ואז מתחיל המונולוג.
לא, כי אם אתה מדבר, אתה חוטב בראש.
כן, אבל באמת, בשבועות והחודשים האחרונים, זה קורה המון, המון ויותר מדי, ולכן התחלתי בזה שאני מקווה שלא נדבר לא על שופטים ולא עדים, מה אכפת לי לקוות, ואני לא באמת מאמין שזה יקרה.
כן, מבחינת כדורסל, הפועל לוקה ב... משחק הפנים שלה, בטח גם בהגנה עם ישראל, אתה יודע, ואבנס הוא בכלל הוא לא...
וזה שזיזיץ' לא משחק, זה עוזר להם?
זה שרק לא משחק, מי?
זיזיץ'.
לא משחק, אבל יש להם את סורקין ויש להם את ריינולדס, אתה הבין?
נכון, אבל גם הקאבי, כן. וסורקין לדעתי
ישראלי הכי טוב היום. בכלל זה הרבה שחקנים טובים. מה זה?
נכון, אבל זאת סדרה של גרדים. ברגע שזיזיץ' יצא, זה שהפועל בנויה כמו שהיא בנויה, הסדרה הזאת בסופו של דבר בנויה על הגרדים, ווילבקין וקינן אבנס נתנו למכבי את את הפוש הזה שהייתה צריכה בדקות האחרונות, ובמקרה או שלא במקרה זה היה בדקות שג'קובן בראון, למרות שלא היה בסיור, אבל בדקות שג'קובן בראון היה כבר בחמש שבועות והיה בחוץ ולא יכול היה להפריע. לכן בסופו של דבר אני מאמין שזה תלוי בחבר'ה האלה שהזכרתי עכשיו. ג'קובן בבית, אנחנו מכירים את האופי, מכירים את ההיסטוריה, אני לא יודע איך הוא פיזית, אבל אם הוא יכול...
כל הזרים של הפועל ישמרו, או שיתנו את זה באמת לעבדים כאן כחול לבן, ורק טוקוטו יעזור להם.
עכשיו, מה שהציל את הפועל במשחק האחרון, הציל, אתה יודע, החזיק אותה בתמונה, כמעט עד הסוף, היה באמת משחק ענק של בר תימור.
כן.
אני לא יודע אם הוא מסוגל לתת את אותה תצוגה שוב, במשחק מספר 2, בשני משחקים רצוף, ולכן איך שאני לא מסתכל על זה... ג'קובן בראון חייב לקחת את המושכות היום מבחינת הפועל תאיב, אחרת...
הוא יכול אבל, אתה יודע, בוא נה, משחק ביום חמישי, אתה יודע, הוא לא רגיל לסדרה, הוא לא משחק סדרות בהפועל, אין לו שני משחקים בשבוע, ובאמת במצבו הפיזי הוא יכול כל יומיים שלושה להתעלות.
אז זו חתיכת שאלה, וזו שאלה שתחרוץ את גורל העונה של הפועל תל אביב, אבל שמע, בעבר הוא עשה את זה, הוא תמיד היה נראה שברירי כזה וצולע וזה, אני זוכר כש... עודד קאטה שביא אותו להפועל ירושלים, המשפט הראשון אמר זה, טוב, לפחות השנה לא יצטרך להתעסק איתך בפלי אוף, כי שנה קודם ג'קובן בראון וגלבוע גליל כמעט העיפו את הפועל ירושלים.
אבל אתה יודע, הרלה, בדרבי האחרון אהבתי אמריקאי אחר יותר ממנו. עשה לי רושם, תזכיר לי את השם שלו, שחקן חזק מאוד, זה שנתן איזה דנק שם כמעט...
מתוקוטו?
יכול להיות. תשמע, הוא לא פחות טוב ממנו.
ג'י-פי טוקוטו כבר יש לו היסטוריה פה בארץ, זה מסוג השחקנים שמתאימים בול לליגה שלנו, הלך לספרד ונכשל. והבין שפה זה המקום בשבילו, חזר וחתם בהפועל תל אביב ומצליח איתה, מצוין.
אהבתי אותו בדרבי.
בעיקר מבחינתו וגם מבחינתנו, שישאר כמה שיותר שנים בארץ.
על הכיפה, כזה משפט לסיום על הפועל ירושלים, אחרי ההפסד לגלבוע גליל בארנה.
אני חושב שהפועל ירושלים בעיקר צריכה, סליחה לפגי כהן בובה של לילה, צריכה לשאול את עצמה לא מעט שאלות.
כן.
עזוב מקצועי, בעיקר על איך היא מגיעה, באיזו גישה היא מגיעה למשחק פלייאוף.
אגב, דיברתם על שופטים, ראיתי שם שופט במשחק הזה שאני מאוהב בו, השופט הכי טוב מכולם, במשחק הזה. אתה זוכר מי שפט שם? תגיד לי את הרשם, אני אגיד לך את השמו.
אני לא זוכר מי היו השופטים.
תשמע, יש שם בחור צעיר, עושה לך רושם איפה הוא ואיפה אוסטרון. ראיתי את המשחק.
ותמר, הפועל ירושלים, בסוף הסדרה הזאת עדיין תלויה בה, כי היא עדיין טובה מגלבוע גליל, אבל אם היא תמשיך לבוא כל כך רכה וכל כך נרפת, גלבוע כבר הוכיחה שהיא מסוגלת, היא לא רק במשחק הראשון בסדרה, אלא גם בכל החודשיים שקדמו לו, נדמה לי 7 מ-10 ניצחונות בליגה, קבוצה שיכולה לעשות הרבה צרות, ויכולה גם לעבור את ירושלים, אבל עדיין אני חושב שזה תלוי ביותר מאלפרין. כן. ובשחקנים שלו.
הרלי, המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. אחידה יומית.
לקראת המשחק הערב בין מכבי תל אביב לפועל תל אביב בכדורסל, אנחנו שואלים אתכם מה משותף לתומר שטיינאוור, צביקה שרף ורלף קליין. ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של 103 FM, מה נשאירו שם ומספר טלפון, הפרס הוא לא פחות ולא יותר, שימו לב, כרטיס זוגי להופעה של להקת הרוק האגדית, די פרפל שמגיע לירושלים, קוף, חתיכת פרס, אה?
אני מחכה שאני
אגיע לתל אביב. אני הייתי לפני 6 שנים בהופעה שלהם. לערב בלתי נשכח של קלאסיקות רוק נצחיות בהיכל פיס ארנה, יום שני 23 במאי, כרטיסים באתר טיקט מאסטר כוכבית 9964.
אחידה יומית.
בינתיים תיקו 1 במשחק בין אברטון לברנדפורד. אברטון הובילה 1-0, איבדה שחקן כרגע ב10 שחקנים ושער עצמי. עכשיו ברנדפורד השוותה את התוצאה ל-1-1, אנחנו בדקה ה-40, נמשיך עכשיו לעסוק בדרבי התל אביבי. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל, בעבר שחקן בהרבה קבוצות צמרת עם הרבה תארים, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה מכיר את אושישקין, עכשיו זה הדרייבין כשחקן, אני מתכוון. במדי מכבי תל אביב, הפועל ירושלים. עכשיו מכבי מגיע למשחק הזה. למה אתה מצפה?
למשחק טוב. בוא נתחיל מזה.
אתה מאמין שיהיה משחק טוב באווירה שתהיה בו סישקין, שהוא אולם סופר ביטי?
אני חושב שהאווירה תהיה...
לא סישקין, דרייבין.
אני צופה באמת לאווירה לחוצה ומלחיצה. שזה יצמצם קצת פערים, כי אני חושב שמכבי קבוצה יותר טובה, ויצטרכו באמת להיות, לעשות משהו אחר. המשחק ביד אליהו היה לרוב נוח להם, קלו 100 נקודות, רצו, הכל זרם, ופה יהיה קשיים יותר גדולים, אני מעריך, וזה יהיה מעניין.
100 נקודות באמת קלו באחל, אבל היום אני רואה משחק עם סקור הרבה יותר נמוך, אתה יודע, הפועל לא יכולה ישר במשחק עם מכבי קולת 90 נקודות, הם לא יכולים לקלוע יותר מ-90 מול מכבי, ולכן המטרה תהיה להפחיד את הסקור גם של קנין אבנס, גם של סקוטי ווילבקין, ננלי.
אני חושב שחלק מזה יהיה הקצב של המשחק, שהוא באמת יהיה... הוא יהיה יותר איטי, מבחינת מכבי בטח, נסו להיות יותר מבוקר ולא להשתולל, לא לתת להפועל להתלהב עם התמיכה של הקהל. אז הקצב שלהם יהיה יותר איטי, שמה שיוריד את הסקור. אבל בסופו של דבר, הפועל קבוצה טובה, עם קבוצה שלא צריך להגיד, הם יתחו 3 פעמים את מכבי השנה, והם אצלהם במגרש, הם יודעים גם שזה משחק שאפשר לקרוא לו משחק אחרון אם הם מפסידים. זאת אומרת, יהיה כמובן עוד משחק, אבל להגיע למשחק שלישי ב-0-2 זה די גמור. אז הם יודעים שבשבילם כל הסדרה זה הערב.
מוטי, אני רוצה...
וגם ילחיץ אותם במידה מסוימת, אבל יש פה הרבה עניין של התלהבות ושל מומנטום.
אז זהו, מעבר למקצועי, כמובן, יש פה את העניין של מאמנים ושחקנים. נכון שבאים למשחק הזה, יודעים שזה הולכים למשהו יותר אגרסיבי, לפעמים אפילו מכות, נכון? זה כאילו משחק מעבר למשחק ליגה רגיל דרבי בדרייבין.
אני חושב שכן, אני חושב שזה משחק שכולם מגיעים מתוחים, ובעיקר אם הוא יהפוך להיות, אתה יודע, עם הרבה החטאות ועצבים וכאלה, אז יכול גם ללכת למקומות פחות טובים. אבל אני סומך על זה שיהיה משחק ספורטיבי, זה יהיה משחק טוב. מעניין. אני לא יודע אם טוב, יהיה מעניין.
תהיה מלחמה.
כן, כן, תהיה מלחמה ויהיה אקשן, אני חושב ש, שזה מה שאני מצפה. כששאלת אותי למה אני מצפה, אז אני מצפה לא כל כך למשחק של, של, אתה יודע, של ריקוד ובלט עם סלים קלים.
כשאתה מסתכל על הפועל, אז באמת הברומטר זה ג'קובן בראון וטוקוטו. טוקוטו אני מאמין שבאמת ביכולת שלו יגיע למאזן הנקודות שלו, ובטח יעזור בהגנה ובריבה ובכל מה שאפשר. ג'קובן יכול במצבו אחרי פציעה להחזיק משחק תוך 3 ימים?
שאלה מאוד, מאוד גדולה. אני חושב ש... שבלי קשר לשלושה ימים, העניין הזה שהוא אחרי פציעה הוא כל הזמן אחרי פציעה. שחקן ש... שנעדר הרבה, והקצב ש... שכביכול הוא מכתיב, יכול גם לעבוד לרעתו, כי באמת הוא משחקים צבודים ומשחק הרבה דקות. וכמעט כל משחק יש לו איזה נפילה שוואלה, אתה אומר, רק שיקום.
תגיד, מוטי, אי אפשר בלי שיפוט.
מה השאלה?
עד כמה ישפיע?
אני חושב שמאוד ישפיע עם... אני חושב שתחושה שלי שאנחנו נראה שיפוט מאוד תקיף מההתחלה, כדי לא לתת... לשחקנים להגיע לכל הדברים שהגענו, שדיברנו עליהם קודם, לעצבים, לזה שיפוט שהוא מאוד ימנע את כל, את כל החיכוכים בין שחקנים. שופטים טובים אמורים להיות. מה אני אגיד לך? מקווה שלא ייתו, אבל אתה רואה את שיפוט זה חלק מהמשחק, ואנחנו רואים את זה.
זה בטוח.
מה היום, 2-0 או 1-1 להערכתך?
להערכתי 2-0.
מוטי דניאל, המון תודה.
ערב טוב, ביי ביי.
יני טוחמן וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בוא נתחיל בבאר שבע, משחק מחר.
כן. באר שבע, תראה, הדברים מבחינתה של אלונה, אמרתי לך את זה גם בשבוע שעבר, היו מאוד ברורים, היא רוצה לשמור על מתח גבוה לקראת גמר הגביע, בשבוע הבא, מבחינתה משחק מחר וגם בשבת, אלה משחקים חשובים. יכול אגב להיות שבאמת יש משמעות, אתה יודע, גם לסגנות, למקום 2, מחר זה קרב ישיר עם מכבי תל אביב על המקום השני, באר שבע עדיין מקום שני, אבל צריכים לשים לב...
מקום שני ביתרון נקודה, נכון?
כן, כן, כן. צריכים לשים לב ברד על 3 שחקנים שאם יקבלו צהוב מחר, לא ישחקו בגמר הגביע, זה השוער גלאזר, וזה ספורי, וזה קלטינס, 3 עם סכנת צהוב לגמר הגביע, אין לו מחר גם את בריירו, שהורחק מול הפועל תל אביב, אין לו את אלחמיד, יש לו שוב, אתה יודע, את הצורך הזה לאלתר, זה אחד הדברים, או אחת המסקנות שהפועל באר שבע תצטרך להסיק מהעונה הזאת, זה כמות מוגזמת של כרטיסים, צהובים ואדומים, צריך לשפר מאוד את הנושא הזה. אני חושב שהיא הקבוצה שקיבלה הכי הרבה כרטיסים העונה, בטח צהובים, והרבה שחקנים שלה חסרים. אז כן, נראה מחר, אתה יודע, כמה שחקנים שחוזרים בעצמם מצהובים מול הפועל תל אביב, יד אבו עביד שיחזור והיום דיבר, אבל מבחינת הפועל באר שבע, העיניים אומנם לגמר הגביע בשבוע הבא, אבל היא כן רוצה הקבוצה ובטח אלונה לשמור על המקום השני, וזה אומר לא להפסיד מחר למכבי תל אביב. צריך להזכיר, הפועל באר שבע עשתה 2 ניצחונות נהדרים על מכבי תל אביב, גם בליגה, גם בגביע המדינה.
זה מעביר אותנו למכבי שגם יודעת שיש כאן 2 ניצחונות גדולים.
כן. תראה, אני פה עדיין בקריית שלום, היינו במסיבת עיתונאים, תראה, קרסטייץ' זה מבחינתו כאילו זה הסוף, אתה יודע, היום ניסיתי קצת להוציא ממנו כבר סיכום, אבל הוא לא רוצה עדיין לסכם, אבל אתה יודע, מה שנקרא בקוד השתיקה, זה ברור שאלה 2 המשחקים האחרונים, מחר ויש לו גם דרבי, והסיפור המרכזי קוף פה זה ערן זהבי ואיביץ', שני האנשים האלה אמורים להיות כאן.
השאלה אם זה סימני שאלה או סימני קריאה, ברשתות כבר מופיעים פרטי החוזה של זהבי, שוב אני אומר את זה במרכאות, ואיביץ' גם, אני שמעתי ממך השבוע שעבר,
כן, אני אמרתי לכם, על האמירויות וכל
הדברים האלה.
האמירויות? אני אמרתי אמירויות?
אמרת שהציעו לו גם חוזה במפרציות, לא?
לא, 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 אני אמרתי לך ששניהם יהיו במכבי תל אביב.
שניהם יהיו מכבי, כן.
כן, כן, כן. שניהם יהיו במכבי תל אביב.
אתה יודע, תוכמן, שדיברת על באר שבע ומכבי, פחות מעניין את התוצאה מחר שתהיה בבלומפילד, כי באמת אלה שתי קבוצות מאוד מאוד מעניינות לעונה הבאה. ומעבר לזהבי, מכבי תל אביב צריכה לעשות לא מעט שינויים, ואחד הדברים שהאוהדים שלה מפנטזים, תעשה לנו סדר, זה הליגיונרים שעזבו, דסה, דור פרץ, יונתן כהן, האם יש סיכוי?
דור פרץ רוצה להמשיך לנסות חול, הייתה לו עונה הרי לא טובה בוונציה, זה לא סוד, החוזה שלו מסתיים שם ברגע שהקבוצה ירדה ליגה, בתוכנית שלו פרימו לא לחזור, אז כך שהסיכוי שהוא יבוא פה אני לא רואה אותו סיכוי גבוה. יונתן כהן, אני לא חושב שהוא בעדיפות ראשונה, אני חושב שהוא שם שכן מעניין את מכבי תל אביב, אבל אני לא בטוח
הוא עוד יכול לעלות ליגה מהמבחנים באיטליה.
כן, 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 אבל אני לא חושב שכרגע הכיוון הוא זה, דווקא יותר דסה וניר ביטון. זאת אומרת, אלה מבחינת הליגיונרים, שני השמות כרגע ש...
דסה מבוקש גם מחוץ להולנד, אבל למה שיחזור?
אני לא רואה עדיין שהוא חותם במקום אחר. אם יש לו מקום אחר, יחתום, אבל מבחינת, אני אומר, מבחינת מכבי תל אביב והכוונות שלה...
אבל זה לא שלא רוצים אותו בקבוצה שלו עכשיו.
בסדר. אני לא אומר שדסה זה על סף חתימה, אני לא אומר לך שזה, כמו שאני מדבר איתך בביטחון, על ערן זהבי ועל איביץ'.
זאת אומרת, זהבי אתה בטוח שאין שום דבר, זהבי, אין אמריקה, זהבי, אין כלום.
זהבי ואיביץ', אני משוכנע שיהיו במכבי תל אביב.
זהבי חוזר מחר בערב לארץ, ולדעתי פרט לחופשה פרטית, הנסיעה הבאה שלו מישראל לחול תהיה עם במחנה אימון של מכבי תל אביב.
אגב, צריך להזכיר גם שגם פרסמתי את זה היום, אני לא חושב שאשתו והילדים יחזרו עכשיו לארץ, יש להם בתי ספר שם, אני חושב שהם יסיימו את השנה שם עד סוף חודש יוני, אני לא רואה אותם כרגע, אתה יודע, חוזרים איתו לארץ, אז לכן גם אם הוא יחזור, אז הוא יחזור ויטוס לשם, ואז יתחיל הסיבוב הזה של הנבחרת, במליגת האומות, אבל כמו שאמרתי, אני מעריך, משוכנע, שגם איביץ' וגם זהב יהיו במכבי תל אביב, ואם הייתי צריך כרגע, בנקודת הזמן הזו, לדבר על ליגיונרים, אז הייתי הולך יותר על הכיוון הזה של, של ביטון ודסה.
המון תודה.
תודה, ביי.
לירן צ'כנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה קורה? וואלה, אתה יכול להסתובב ברחוב אחרי הביקור בממלכה?
כי כולם מחכים לפרק השני.
אז
אף אחד לא מתחיל אותי.
יגיע בסוף השבוע.
בכיף. בוא נדבר על תמשות הערך שאת המשחק בו אברטון מובילה 2-1 על ברנטפורד, אבל נדבר איתנו על המשחק שהיה אתמול, ליברפול משיגה את הגביע האנגלי, יש לה כבר שני תארים, לאחר ניצחון 6-5 בביתות הכרעה מ-11 מטר על צ'לסי. המשחק 120 דקות, 0, תיקו 0.
תעתיק של גמר גביע הליגה מבחינת רוח הדברים, מבחינת התוצאה וההכרעה. אולי פחות, הגמר עצמו היה יותר מתוח ופחות איכותי מהמפגש בוומבלי לפני חודשיים. וליברפול הייתה עדיפה, צ'לסי, צ'לסי עברו חודשים קשים והגיע למשחק הזה איכשהו עם הרגשה של אנדרדוג מובהק, אבל אתם יודעים, כשזה הגיע לפנדלים, אז לצ'לסי הייתה את היכולת לקחת את זה, היא לא עשתה את זה. בסופו של דבר, אני חושב שמגיע לליברפול לקחת את הגביע הייתה יותר טובה במשחק, ולכן...
אתה יודע מה הבעיה בליברפול? אני אגיד לך ככה, הם עכשיו רואים, גם קלופ מדבר על זה, שגם הוא מפחד מפציעות, וראינו אתמול שני כוכבים שיוצאים, וזה, ויש להם גמר ליגת אלופות, אתה יודע מה זה לנהל את זה שכנר עכשיו, שכל שחקן בדיוק. חס וחלילה, אם יש לו איזה מתיחה, הוא לא ישחק בפריז.
תראו,
זה...
אני חושב שמה שההחמצה של מחרז, שמחה את קלופ, אבל שיבחה את קלופ, כי בעצם סיטי לא ניצחה, הפער הוא 4, יש על מה לשחק, יש על מה להיאבק, ניצחון של סיטי, לא פעם אומר, אוקיי, אני אעלה, לא עם הרכב הכי חזק, אני אתחיל לשמור שחקנים וחלק כוחות, אבל פה, בשני המשחקים שנותרו, יכול לנצח, וזה כבר לא מופרך, שסיטי שפתאום רואים שהם בשר ודם, אנושיים, בלחץ, לא מופרך, שפתאום הם מסיימו בטקו מול סטיבן ג'רארד ווילה במחזור הסיום, ולכן קלופ חייב לעלות עם כל הכוח בשני משחקי הליגה ולא לשמור כוחות לגמר ליגת אלופות, ואתה צודק, הם באמת הטישו את עצמם בכל המפעלים, אבל אתה יודע, עכשיו שלושה משחקים נותרו להם, שניים בליגה, אחד בגביע, קלופ לא יכול יותר לשמור שום דבר בצד, צריך ללכת עם מה שיש, וזה כבר לא טקטיקה של לחלק כוחות.
דבר אחד ברור, בעבר אחד ברור, ריאל מדריד תבוא הרבה יותר פרשית. אני לא יודע אם ריאל נכון. תנצח, אבל היא תבוא יותר פרשית.
נכון, אבל תראה, עדיין יישאר כמעט שבוע בין המשחק האחרון בליגה לגמר ליגת אלופות, וזה זמן סביר לכל כוכב לנוח. שישה ימים, והם יגיעו הרבה יותר דרוכים. השאלה באמת, כמו שאתה אומר, מבחינת כושר גופני, כעונה כל כך מתישה, מסכים איתך שלריאל יהיה יותר כוח, אבל אתם יודעים, ההיסטוריה באמת על הסף, אז קלופ ייתן הכל, ויש לנו סיום אדיר בליגה בשבוע הבא.
סדר לנו במשפט אחד את התחתית, ברנפורד אברטון מובילה.
כרגע אברטון מובילה, אם אברטון שומרת על היתרון שלה, היא נשארת בליגה, סופית. ברנלי עם עוד משחק השלמה ביום חמישי, אם היא מנצחת אותו, היא מגיעה למחזור סיום כשהיא מעל לידס, וגם אם היא עושה טקו, היא מגיעה כשהיא בשוויון נקודות עם לידס יונייטד, אבל היא מפרש שערים יותר טוב. זה תלוי בברנלי יותר מאשר בלידס, אבל ברנלי הפסידה במשחקים האחרונים, וכנראה הקו במחזור הסיום, כי אברטון עושה רושם שגם אם היא לא תנצח היום, היא תסיים בטקו מול פלס ותסגור עניין, חסרות לה עוד שתי נקודות, ויש לה עוד את המשחק היום ועוד שני משחקים ביד. זה המשולש.
אני רוצה שלא תשכח באמת לתת לי, אתה יודע, את כל האשראי שאמרתי לך שווסטון לא תפסיד למנצ'סטר סיטי.
נכון, אני אדמי לי שנשאר לך, יש לך כרגע, אני אבדוק, אני, במשך השבוע אני אתכן כמה, אם עשית 5-5.
כן, זה גם כסיל.
מה, הלכת טקו ווסטון מסיטי? אתה מהבודדים באנגליה לדעתי
שלחו. עוד רגע מנצחים.
לא, אחרי ליברפול,
מה זה הרגע מנצחים?
עשית 5-5.
מחרז החמיץ 3-2, הוא אומר לי כמעט, מי שפספס ניצחון זה סיטי.
בשער עצמי לפני זה, אתה לא סופר. טוב, תחזור לעבודתך.
תראו, אפרופו מחרז, רגע, מילת סיום, מחרז היה להזכיחם זה שהחמיץ פעמיים מול ליברפול לפני חודש, בדקות האחרונות, והחמיץ גם פנדל. ולכו תדעו, אולי באמת יהיה הגיבור הטרגי של העונה. נראה ביום ראשון הבא.
על הכיפק, שכנר, תודה, רוץ לעבוד אותך. יש מחצית שנייה תכף, אנחנו
יוצאים... בינתיים אנחנו רואים את התקציר, תשמע, זה מטורף המשחק הזה.
היה שם, בוא נעמי שראה את מי שהיה במגרש.
היית באצטדיון האולימפי בלונדון?
כן, בטח.
מדהים.
הייתי אפילו פעם אחרונה באליפות העולם באתלטיקה, שם ב-17, נדמה לי, 2017, שהייתה שם אליפות עולם באתלטיקה, בוא נעמתקן...
כמה אצטדיונים יש לנו? כמה אצטדיונים יש בלונדון, רוני, אה?
תגיד,
בעיר אחת, אתה יודע כמה אצטדיונים?
למה אתה עכשיו זה, בוא נע, בחייך, אז אנחנו מפגרים רק ב-1500 שנה, אתה הבין? ואני אמרתי לך שהמלכה לא צריכה לעזוב פה. אבל אתה לחצת.
אני אמרתי לך שהבריטים היה טוב אם היו נשארים לשלוט עלינו.
חבל שהם תלו לנו כמה אנשים ואנחנו לא תלינו להם מספיק. זה חבל. חזרנו. עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון, ערב טוב.
אז נובק ג'וקוביץ' מפרק את ציציפס, סטפנוס ציציפס בשתי מערכות, 6-0-7-6. תואר ראשון שלו בשנה הנוכחית, 2022. אבל פעם שישית שהסרבי משיג את אליפות איטליה הפתוחה.
תשמע, ב-15 שנה האחרונות, חוץ משנה אחת מרי, זה רק הוא ונדל שם. והוא סוף סוף חזר לשחק טניס. תשמע, אין מה להגיד, הוא לא שמענו ממנו מילה במשך שבועיים, אז הוא חוזר לשחק טניס, וכשהוא לשחק טניס ולא מדבר ולא עושה שטויות, אז הוא עדיין מהבכירים, אם לא הבכיר מכולם. הוא לא שמעת אפילו מערכה אחת בטורניר הזה, ונראה מצוין, באמת נראה מצוין. היום גם כן חזר מפיגור במערכה השנייה, שמר על שקט, שמר על ריכוז, וכיף לראות שמה שנקרא he's back, כי כבר היה סימני שאלה.
סימן שאלה זה נדל, שלא מצליח להוכיח את העליונות שלו על חמר כדי להשיג את התור ה-14 ברולאן גארוס ולהגדיל את הפער מנובק.
נכון, ואני חייב להגיד לך שאני לא אהבתי את כל הציטוטים שלו במהלך השבוע על הפציעות שלו וזה. הוא הפסיד, הוא נוצח, הוא סיפסיד לשחקנים ששיחקו יותר טוב ממנו, גם על קרז וגם שפובולו בשבוע, הוא פגיע, וכן, הוא באמת נראה כמו מישהו שסוחב פציעות, אבל אתה יודע, זה גיל שלא לסחוב פציעות זה דבר שהוא נדיר, ובאמת הגוף שלו לא במצב טוב. הוא השתתף ברולאן גארוס, יש גם יום פרש בין אחד לשני, זה עצור מחמש מערכות. אני צופה שהוא יגיע לשלבים היותר מתקדמים, אבל באמת היום ראינו הצגה של נובק, גם מבחינת המשמעת שלו, גם מבחינת יכולת הריכוז שלו, ויהיה מעניין, אתה יודע, בין אלקרה, ציציפה שנראה טוב, זרב שתמיד מגיע לרבעי גמר וחצי גמר, יהיה יופי של
טורניר. תגיד, אבל לא אמרו שציציפס הוא האחד שאמור להיות הדבר הבא, אז אם עכשיו אחרי כל מה שעובר ג'וקוביץ' הוא מביס אותו היום, אז הוא לא, אין דבר הבא. לא עמית.
לא דיברו עליו בתור הדבר הבא, דיברו עליו שיהיה בשפיץ.
כן? לא, אם מדברים על הדבר הבא זה רק על קרז. אתה יודע, כל החבר'ה האחרים הם שחקנים מעולים, ומישהו מהם יהיה מספר אחד בעולם, ושתיים ושלוש, כי הם שחקנים מעולים, באמת. שחקנים שהם כבר כמה שנים בטופ העולמי, ומדוודב יחזור מהפציעה שלו, והם כולם טובים וכולם בסדר. אבל מישהו יוצא דופן זה רק אלקרז. אנחנו כולנו דיברנו על העובדה שאחרי הימי השלישייה של פדרר, נדל וג'וקוביץ', אז יהיה לנו הרבה אלופים. אתה יודע, לא יהיה אחד שיהיה באמת דומיננטי ברמות האלה, ואם יהיה כזה, זה רק אלקרז.
כן, יש לנו, הולך להיות לנו טורניר גדול, אולי גם אם זה לא יהיה אלקרז בגמר, אז הייתי רוצה לראות את נובק מול נדל, אתה יודע, אולי אפשר יהיה, אולי נובק יוכל לנקום על ההשפלה בגמר הקודם שלהם.
לא, שנה שעברה חצי גמר נובק
ניצח
אותו, אתה
מדבר על הגמר לפני שנתיים. לא, על הגמר ההוא של ה-3-0, אתה יודע, שהלך באמת, אתה יודע, הוא פשוט ניקה איתו את המשטח.
תגידו, מה שלום פדרר, הוא בהכרה בימים האלה?
חכה לו לטורניר באזל, ייקח קצת זמן, הוא בהכרה, כן, הוא מחלים.
מחלים?
רון, אתה יודע, קודם כל איפה פאנק שווי, וחוץ מזה, צריך לראות את סוויט הקפולניה, 26 נבחרות מלא רצופים, ומה שנקרא משתלט בשתי ידיים פולניות על על המספר אחד בעולם, ללא אף מתחרה, פשוט מביסה את כולם, וגם היום זכתה בתואר ברומא.
כן, העיקר אתה מסתלבט תמיד על העם הפולני, הם כאלה.
לי מותר.
הנה, מביאה תותחית לטניס.
אמא שלי פולניה, אז יש לי יתר.
יש לה יתר.
יתר מדרבנן.
כמו שאמרנו, ברטי פרשה, השאירה את הזירה פתוחה, אתה יודע, אוסקה לא
בעניין. עוד רגע היא חוזרת, בחיי, אתה יודע, קצת תשתה, קצת פה, אתה יודע, קצת פורסטר, הבירות שאי אפשר בלעדיהם בזה, והיא חוזרת, כי היא אלה משעמם, היא לא יודע משהו אחר. היא לא הולכת להיות רופת שיניים עכשיו.
כן, לא, 11 קריקט, כן, אבל לא, לא, באמת. שליטה מעולה של הפולניה כרגע.
על הכיפק. עמית, המון תודה.
נתראה באורלן גארוס.
בכיף. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
תשמע, שני משחקים הערב, אני לא יודע איך אני אחזיק מעמד, אני חושב שאני אראה את הראשון, ב-22-30, שזה בוסטון מול מילווקי.
10:30 זה כאילו הדרבי זה בדיוק פורמץ', אה?
כן.
יצא בול.
ואחרי זה אני אראה, אתה יודע, את החצי השני, או מוקלט, אני לא בנוי ל... אתה יודע, לשעות האלה. זה קשה.
זה כבר לא בגילנו, כל
זה כבר לא בגילי, כן. זה בניגוד להמלצות רופאי.
בדיוק.
אבל...
אני חושב שמאלה המלצות רופאיך על שינה, אבל מה עם התקפי לב שהם...
נכון, המשחקים האלה, אבל בוא נדבר באמת על... קודם כל על הראשון, על בוסטון מילווקי, זה באמת טייטום מול יאניס, אבל, זה שתי קבוצות. זה שתי קבוצות מדהימות, שאתה פשוט הולך אחורה כדי לראות מה היה, כי זה לפעמים לא קולטים את זה בעין אנושית רגילה.
נכון. תשמע, כן, זה באמת אחת, לא יודע, אחת בטופ שלוש סדרות הכי טובות שראינו בעשר השנים האחרונות, וזה, אתה רואה כל משחק גיבורים, וכל משחק, אנשים מתעלים על עצמם, אתה אומר, אוקיי, הולידי, מה עוד יכול לעשות, חוץ מלחטוף כדור, אז הוא עושה גג וחפיפה בשבע שניות האחרונות, ואתה רואה, אתה אומר, אוקיי, יאניס נותן משחק מטורף, מה טייטום יכול לעשות? אז טייטום עושה 46 נקודות, ובאמת ברבע האחרון קולה זריקה אחרי זריקה, כאילו זריקות באמת, שדרגת קושי של קובי בריינט ומייקל ג'ורדן, לא מגביל.
זה דרגת קושי שמאתגרת דוקטורים לפיזיקה.
בדיוק, כאילו, אתה יודע, נופל שם ליציע וקולה מזה, דברים טורפים הוא עושה, ואתה רואה באמת שחקנים שמתעלים בשביל הרגע, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים, ואני חושב שבוסטון ינצחו היום, יעקרו את הלב של מילווקי, וזה מעניין, כי בדיוק דיברתם עכשיו בטניס, על זה שאחרי הדור של פדרר וג'וקוביץ' ונדל, יהיו אלופים אחרים, אנחנו ראינו ב-NBA באמת ארבע קבוצות רצופות לקחו אליפות, כל שנה בארבע שנים אחרונות קבוצה אחרת, ויכול מאוד להיות שזה גם משנה לקבוצה שונה, יכול להיות שזה יהיה בוסטון או פיניקס, אולי אפילו דאלאס, גולדן סטייט, אם נתחו את זה,
אולי גם מיאמי, שזה סופר קבוצה.
אולי מיאמי, אולי מיאמי שנראית מצוין, נראית מצוין מול פילדלפיה. אז כן, באמת, הכל פתוח, כאילו באמת, שתי הקבוצות שהכי חשבתי שיש לנו סיכוי לקחת אליפות בתחילת הפלייאוף, יכולות לעוף עליהן, ואף אחד לא יופתע. אולי פיניקס כן יופתעו, אבל
בוסטון... אתה לא רואה באמת את יאניס וג'מאטו באים היום לקטישה שם בבוסטון?
תראה, אם קריס מידלטון היה משחק, הייתי אומר שמילווקי תנצח. למילווקי צריך לזכור, חסר להם השחקן השני הכי טוב שלהם. זה לא סתם שחקן שני הכי טוב שלהם, שהוא לא יודע, סנטר או זה, משהו. זה הבן אדם היחיד חוץ מיאניס שיכול ליצור ברמה גבוהה מול הגנה של בוסטון. כי יש להם את הולידי, שהולידי מייצר תך 30 נקודות, אבל כשהוא זורק 35 פעם מהשדה. ואתה יודע, זה קשה לו להגיע לדברים האלה, כי הוא לא סקורר טבעי, אז הוא מייצר עצמו את הנקודות בכוח ובטיולים לסל וכאלה, אבל חוץ מזה, זה קבוצה של רולפלייר. אין לך שם, אולי קונטון פתאום מתעלה. אני ממש רוצה לראות פתאום איזה שחקן משני שם מתעלה, לא יודע, אולי גרייסון אלן, אולי פורטיס, אולי אפילו ג'ורג' היל, יבוא מאיזשהו מקום. אבל
לא, חייבת פה מה שנקרא עזרה מסביב. בוא נעבור למשחק של 3:30 לפנות בוקר, שני המשחקים כמובן בשידורים ישירים בערוץ הספורט, שזה מפגיש את לוקה מדלאס עם פיניקס, שזה, תשמע, זה קשה, זה פיניקס, זה פשוט, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
כן, אבל אנחנו יודעים איפה זה לא בא לנו לאחרונה, שזה מפתיע, שזה קליפול.
כן, אבל אתה יודע, אני...
בן כמה?
37, זה מצחיק, הוא בן 37, יש לו בסדרה הזאת 3.7 עיבודים ו3.7 עבירות, ובארבעת המשחקים מאז יום הולדת 37, הוא קלה 37 נקודות. הוא פשוט דלס מצליחה לחסל אותו, בצורה שאני נותן קרדיט, זה שחקנים כמובן, אבל ג'ייסון קיד, בעיניי, באמת, רק מישהו שהיה רכז ברמה כל כך גבוהה, יודע איך הורקים רכזים ברמה כל כך גבוהה. אז אתה רואה באמת את דלס משחקת עם... שמה עליו שחקן כמו דוריאן פיני סמית שגבוה ממנו בחצי ראש, ורחב ממנו במוטת ידיים, ומצליח לחסום אותו פעם אחר פעם, ומכינים להם על קודות, כי פיניקס זאת קבוצה שחיה על החצי מרחק, ודלס מצוינת דווקא בהתמודדות עם החצי מרחק הזה, והם למדו בדיוק איך לחסום את האזורים האלה של אין ביטוין שקריס פול ודווין בוקר פורחים מהם, והם גורמים לפיניקס לחררה. עכשיו, פיניקס ניצחו בכל המשחקי בית בקלות, אבל זה משחק שבע. רוב השחקנים שם בחיים לא במשחק שבע, זה לחץ שאומרים עליך שאתה פיבורית לאליפות, נגד הקבוצה שאין לה מה להפסיד, וזה משהו אחר לגמרי. יש שם הרבה הרבה עניין פסיכולוגי, יכול להיות שהם ינצחו בעצם.
שמה, מי שמגיע ל-3-3, הכל פתוח. אין פה... נכון?
כן, הכל... אני רוצה לקחת אותך באמת למה שחווינו בוויקנד, מיאמי מפרקת את פילדלפיה 4-2, אבל האיש עם הזקן, ארדן, שכולנו זוכרים אותו מיוסטון, מה הוא עשה ומה הוא עושה בפילי. ואחד הדברים המדהימים, שעדיין יש לו חוזה $250 מיליון, 50 מיליון דולר לכל שנה בחמש הבאות.
למה התחילו להתלכלך עליו בתקשורת האמריקאית?
למה? כי הוא נותן...
קודם כל, כן מתלכלכים.
קודם כל, ג'ואל אמביד מתלכלך עליו, אז זה לא אני. כן, אני רק קורא. אבל מה שהוא אמר עליו, הוא אומר, אני רציתי שחקן כמו שבא מיוסטון, תראו מה אני מקבל, אחד שעבר את הטראומה בברוקלין.
מה עובר עליו?
על הארדן, קודם כל בן 32, הוא אחרי שתי פציעות בהמסטרינג שמעיטות את האקסקלוסיביות שלו, שזה היה מה שנקרא הקולינג קארד שלו במשך כל הקריירה. אבל זה אני רוצה להתעכב על מה שמעת, על החוזה של $250 מיליון, זה לא בטוח שהוא הולך לקבל אותו. זה אופציה, יש לו עוד חוזה לעוד עונה אחת, 46 מיליון, 47 מיליון, והוא יכול לממש אותו, אבל זה כאילו קצת סיכון מבחינתו, כי אם הוא ימשיך בדרדרות של השנה שעברה, של השנה הזאת, אז יש לו סיכוי פחות גבוה לקבל את החוזה הבא. עכשיו בעיניי, שוב, אני מדור שבו בסן אנטוניו, אתה זוכר שבסן אנטוניו כוכבים היום מרוויחים פחות כדי שיהיה אפשר לחזק את הקבוצה. ואם ג'יימס הרדן יחשוב ככה, והוא אומר, אני אעשה הכל כדי שהקבוצה תשתפר, אז ג'יימס הרדן צריך להגיד, אוקיי, אני אקח עכשיו 20 מיליון, 30 מיליון, לא את ה-50 מיליון, תסלחו לי, כן, אני לא, הוא לא במצב שהוא יכול כרגע להצדיק את השווי הזה. בטח לא, בגיל 37.
אבל אתה רואה, אתה רואה באמת שהוא יכול לצאת מהסלאמפ שהוא תקוע בו?
אני חושב ששוב, ג'יימס, ג'ואל אמביד, שנה שנייה ברציפות, הוא מתלכלך כאילו על החבר של הקבוצה, אבל הוא אומר דברים נכונים. קשה להאשים בן אדם שאומר אמת. והוא אומר, זה לא ג'יימס הרדן של יוסטון, אין לו כבר את האקספלוסיביות הזאת, הוא יותר פליימקר, ראיית משחק שהוא עדיין פנומנלי. ועם מקסי האמת, אתה מסתכל, אתה אומר, יכול להיות שמקסי צריך להיות הליד גארד, והרדן צריך להיות תפקיד משני. אבל אתה אומר, הדברים האלה שוב, אני חושב שאם אמביד בריאים, כן היה להם יותר סיכוי לעבור את מיאמי. אמביד לא היה בריא בסדרה הזאת, הוא שיחק רק 4 משחקים עם שבר בארובת העין וקרע ברצועה באגודל, והרדן עצמו הוא פשוט לא שחקן טוב במשחקים אחרים.
תגיד, סורוקה, אני חייב לשאול אותו משהו על הדרך, משום ששמעתי את הסכומים שאתה מדבר עליהם, על שחקנים בסדר גודל של הרדן, תגיד, שמסיימים כל הגדולים האלה לשחק כדורסל, הם כולם מיליארדרים?
הם, מה זה מיליארדרים? חלקם,
אם אתה אומר מאות מיליוני דולר,
מייקל, זה מאות מיליוני דולר, זה
מיליארדר. להגיע ממאות מיליונים למיליארדים, בוא נגיד השחקנים הבאמת גדולים.
אבל הם שחקים 20 שנה.
קודם כל, לא כולם שחקים 20 שנה. יש לך 20-30 שחקנים כאלה בליגה שמרוויחים את הסכומים האלה, זה לא כל השחקנים, אבל כן הסכומים גדלים כל שנה, כי תמיד ההכנסות של הליגה גדלות, זה תמיד פונקציה של חלק מתוך החוזה. אז תראה, היום השחקנים האלה כבר מאוד מאוד משקיעים, אתה רואה אותם כבר נכנסים להייטק, משקיעים בסטארט-אפים, משקיעים במיזמים חברתיים, הופכים למאמנים
חברתיים. אני לחוץ בקטע שאני רוצה לדעת מה קורה עם קיירי בברוקלין, עד כמה שאני שומע הם רוצים להיפטר ממנו, ויעלה כמה שיעלה.
הם מדברים, קודם כל לא יעלה להיפטר ממנו, כי גם הוא יכול לסיים חוזה, כמו ארדן. אז הם יכולים בגדול להיפטר ממנו בחינם, אבל אם אתה נפטר מקיירי בחינם, אחרי שהבאת עליו, אחרי שביטרת עליו, אתה אומר כאילו מצד אחד זה כישלון. דורנט עדיין אוהב לשחק עם קיירי, וזה עומד לזכות קיירי. אבל הוא אישי, הוא טיפוס. וזה לא שמסתובבים בליגה שחקנים ברמה שלו מקצועית, שאתה אומר, אוקיי, זה משהו שאני מביא, ובטח שיש להם עכשיו גם את ההדקייט השני של סימון. אז זה החלטות קשות, מזל שאני לא ג'נרל מנג'ר שם.
סורוקה מן המון תודה.
תודה לכם.
חזרנו, סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
לא כל כך נהדר לך, אני בטוח שאתה צופה עכשיו במשחק שמופיע גם על המסך שלי, מילה מול אטלנטה, עכשיו ירדו למחצית, 0-0, יש יותר מאוחר אינטר נגד קליארי, ומילה חייבת לנצח, היא מוליכה את הטבלה. דבר אליי, מה שנקרא מהעיצבון.
תשמע, תרפת, אני יכול להגיד לך, אנחנו רואים את זה פה עם לא מעט אנשים, באזור ה-150 איש פה בתל אביב, ו... כן, 0-0, האמת לא כדורגל כזה גדול בינתיים ששתי הקבוצות, גם של אטלנטה וגם של מילן, אבל לחץ מאוד קיים, אבל אני צריך להזכיר, גם אם מילן תעשה היום טקו, היא עדיין יכולה להרשות לעצמה את הדבר הזה, ניצחון במחזור הבא והיא לוקחת את האליפות. יש למילן את היתרון בראש בראש מול קליארי, סליחה, מול אינטר כמובן, שתשחק אחר כך, אז בקטע הזה אולי קצת יכולה יותר, להיות יותר רגועה.
למה באיטליה אבל... זה לא בשעה אחידה?
האמת שזה, כן, שאלה שהולכת על הרבה מאוד אנשים שואלים את הדבר הזה, זה בעיקר בגלל עניין של זכויות שידור, יש שתי חברות, את דזן ואת סקאי, והן ממש רבות אחת עם השנייה, אז לא רוצים שלעשות את זה באותה שעה, יש שם מריבה מאוד גדולה בתקופה האחרונה ביניהן, לא מעט בעיות, אז בגלל זה זה קורה העניין הזה, בין דזן לבין סקאי, כי פשוט אם היו עושים את זה בשעה הראשית, בשעה של 9:45, שעון ישראל, אז דזן היו מפספסים את זה, כי הם היו חייבים לפתוח את זה לכולם, יש איזה חוק באיטליה שהם מחייבים אותם כן. לפתוח את זה, ואז הם רצו להרוויח את המקום הזה, עוד היה כדורגל.
מתי פעם אחרונה סנסירו היה ככה מפוצץ? היה עוד משחק כזה השנה?
לפני שבועיים בדיוק.
נגד?
ממש, כפיורנטינה גם, אותו דבר. אותו 76 דבר? אלף איש, כן, טרפת. מה שכן, הצבעים, זה הכל אדום שחור, זה פשוט נראה נהדר.
ראינו גם את התהלוכות לפני זה, תמונות נכון.
זה במשחקים גדולים, האוהדים של מינה יודעים להתגייס, גם של אינטר האמת, גם הם ממלאים את סנסירו במשחקים. לאחרונה יש איזשהו רנסנס מבחינת קהל באיטליה באופן כללי, תראו מה הולך באולימפיקו של רומא עם מוריניו, כל משחק 60 פלוס,
זה הגמר?
מטורף.
הגמר היה מטורף, 4-2.
נכון, גמר היה מטורף, גם הוא היה מלא לגמרי, מבחינת קהל כן, יש... הרבה מאוד קהל איטלקי שחוזר לאצטדיונים לאט לאט, אפשר להרגיש את זה, אז מקווה שגם הרמטה...
שמע, אני חייב להגיד לך על מילאן הענקית, שזה אחד המועדונים הגדולים בעולם, בטח אחת הגדולות באיטליה, וזה מאוד מיוחד האליפות הזאת, כי האליפות הגדולה של, של מילאן עם סאקי, עם ההולנדים, אז אמרו עליהם שהם הקבוצה הטובה בעולם, מה שאתה לא יכול להגיד היום על מילאן.
זה לא רק לא יכול להגיד, אני יכול להגיד שזה
הקבוצה... מה שאני זוכר שדווקא עם ההולנדים, הם שרו שירו דה פאק איז אס מילאן.
לא, אז זו הייתה באמת קבוצה לא נורמלית, מה שבנו אותה, שאנחנו בראייה היסטורית יכולים להגיד שבאמת הייתה אחת הגדולות, אבל העונה הזאת, אם מילאן תזכה באליפות, זה לא בגלל שהיא הקבוצה הגדולה, זה מכיוון שהליגה קצת נחלשה, זה מכיוון שיובנטוס ונפולי נראות פחות טוב, ואינטר מאבדת את זה, זה העניין. לאינטר יש את הסגל הכי טוב היום בליגה האיטלקית, היא זו שהייתה צריכה לקחת האליפות, אבל יש לה מאמן שהוא קצת עשה כמה שטויות במהלך העונה הזאת, איבד כמה נקודות, כמה פציעות, פתאום שחקן המרכזי כמו ברוזוביץ' לא שיחק כמה מרכזים, אז
לא, אבל יש שם גם דבר תמוה, פריסיץ' הוא שחקן מהטוב בעולם, לא חידשו לו חוזה, איך, נכון. שחקה, איך קורה דבר, אתה יודע בישראל מה היו עושים בתקשורת למאמן כזה, מה זה?
אז שנייה, זה לא המאמן, המאמן מבחינתו להשאיר, אינטר פשוט לא חשבו על זה יותר מדי, והביאו את רובין גוסנס מהטלנטה, שגם היה גדול, העניין הוא שהוא הגיע פצוע ועוד לא נכנס לעניינים בפרישיץ', פתאום עושה סיום עונה, לא נורמלי, אז באמת הוא יכול להרוויח את זה, אבל פרישיץ' כנראה ילך לפרמייר ליג, יש כבר דיבורים אולי על צ'לסי אפילו שהוא יכול להגיע לשם. כן, זה באמת יש שדרוג מטורף עבור השחקן הזה, נזכיר סגן אלוף עולם עם קרואטיה, אלוף אירופה עם ביירן מינכן, עושה דברים מדהימים עם אינטר בשנים האחרונות, באמת שחקן מצוין, אבל מתקדם בגיל וכנראה לא מקבל את הערכה עד הסוף.
דבר איתי על הקבוצה של יונתן כהן בשנייה, מה הולך לקרות שם? זאת אומרת, הם עדיין במשחק של לעלות ליגה?
ונציה אתה מתכוון? לא, פיזה אתה מתכוון.
פיזה בוודאי,
לגמרי במקום שלי, בפלייאוף. היא מחכה ליריבה שלה ביום שבת, המשחק אצלנו בערוץ הספורט, אנחנו נשדר אותו, המשחק שלה בחצי הגמר של הפלייאוף, יש כמובן שני משחקים, והיא לגמרי עדיין בתוך המאבק הזה, אבל בוא נאמר את האמת, עם איך שהיא נראתה במשחקים האחרונים, במחזורים האחרונים, אפילו אולי כבר אפשר לומר תקופה אחרונה, היא לא הכי טובה מתוך כל הקבוצות האלה, ובפלייאוף באיטליה, בפלייאוף של הסריה B, יש תמיד הפתעות, זאת אומרת שתי עולות כבר יש לנו את קרמונזה ואת לצ'ה, זה במשחק הקבוצה השלישית צריכה לעבוד מאוד קשה וגם שיתחבר לצאת המזל.
על הכיף הקאקרמן, תבלה במחצה שנייה, נחזיק לך אצבעות.
רוני,
פורצה מילאן, ביי.
אני רואה פה ידיעה,
רגע, 2-2, זה לא טוב לאברטון, אם היא מפסידה היא מסתבכת בתחתית.
אנחנו איזה דקה, 63, כן?
כן.
אני רואה שאתלטיקו מדריד מודיע, לואי סוארז לא ימשיך בקבוצה. הערב במשחק נגד סיביליה, עושים לו כבר טקס פרידה לחלוץ מהאורוגוואי. וזהו זה. טוב, אנחנו היום בערב של כדורסל, של הדרבי, אני מקווה שיהיה משחק טוב.
ואחרי זה NBA?
ואחרי זה NBA. יש לנו בקיצור, מה שנקרא להחזיק מעמד, עד 2 בלילה, אחרי זה אלוהים גדול, שימרו על עצמכם.